טוב, בואו נתחיל. אני עושה שיירינג. טוב, אנחנו בעצם כבר פגשנו את הנושא של טרי וטרי בשיעורים קודמים, ולכן אני לא מתכוון להיכנס אליו ממש עכשיו, למרות שהוא משיק למה שנדבר. הנושא הזה גם מלווה את המשך הסוגיה קצת, אז אני עוד אראה מה לעשות עם ההמשך, אם בכלל להיכנס או שכבר לעבור כבר ממש הלאה. בואו נתחיל. מדובר על אישה שבעלה הלך למדינת הים, כרגע היא תוהה האם היא יכולה להינשא או לא יכולה להינשא, אם בעלה מת היא יכולה, או בעלה חי כמובן היא לא יכולה. תנו רבנן, אני קורא את הגמרא. שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת. שניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים לא נתגרשה, הרי זו לא תינשא, ואם נישאת לא תצא. רבי מנחם בר יוסי אומר תצא. זאת אומרת, יש פה טרי וטרי לגבי מיתתו של הבעל או לגבי גירושין של האישה, אז היא לא תינשא ואם נישאת לא תצא. ורבי מנחם בר יוסי אומר שתצא גם אם היא נישאת. זאת אומרת, לא משנה אם זה לכתחילה או בדיעבד, היא צריכה לצאת בכל מקרה. עכשיו, כשיש פה טרי וטרי, כן, אז הגמרא בעצם אומרת, באופן עקרוני, היא לא תינשא. לכתחילה ברור שהיא לא תינשא. הוויכוח הוא בשאלה, אם היא נישאת, האם היא חייבת לצאת בדיעבד. למה לא תינשא בטרי וטרי? כנראה בגלל שמעמידים אותה על חזקתה, והיא בחזקת אשת איש. נכון? למרות שזה לא 100% ברור, כי אפשר היה להגיד שיש פה טרי וטרי, ולכן אנחנו בספק. ומספק, גם בלי קשר לחזקת אשת איש, אפילו אם אנחנו לא הולכים אחרי חזקה, הרי זה יהיה תלוי בשאלה אם טרי וטרי ספקא דרבנן, ואז הולכים אחרי חזקה, או טרי וטרי ספקא דאורייתא, ואז לא הולכים אחרי חזקה. זוכרות את מחלוקת בעל המאור ורשי אצלנו, ואת הגמרא ביבמות? אז אם אנחנו הולכים אחרי חזקה, אז היא בחזקת אשת איש, וכמובן אסור לה להינשא. אבל אם...
אבל מדאורייתא הם לא הולכים אחרי חזקה.
מה? לא הבנתי.
מדאורייתא, שלא הולכים אחרי חזקה, אז יהיה מותר
להינשא? לא, אז אמרתי שאם הולכים אחרי, אם הולכים אחרי חזקה, אם טרי וטרי ספקא דרבנן, והולכים אחרי חזקה, אז היא בחזקת אשת איש ואסור לה להינשא.
נכון, אבל מה קורה עם דאורייתא?
רגע, אני עכשיו מסביר. ואם זה טרי וטרי ספקא דאורייתא ולא הולכים אחרי חזקה, אז אנחנו בעצם בדיני ספקות. יש לנו ספק האם יש את איש או לא, ולא הכרענו את זה על ידי חזקה. ובדיני ספקות גם הולכים לחומרה, אבל זה לחומרה מספק, ולא מוודאי. ויש הבדל, למשל אם יהיה עוד ספק לדוגמה, אז יהיה כבר ספק ספקה. לעומת זאת, אם הכרענו על פי חזקה, אז גם אם יהיה עוד ספק, זה לא משנה, כי זה עדיין נשאר ספק הדאורייתא רגיל, ספק אחד לחומרה.
בכל מקרה היא לא יכולה להינשא.
נכון, אבל בדיעבד, אז התנא קמא אומר שלא תצא, ולכאורה זה דווקא אומר שלא הולכים אחרי חזקה, כי אם היינו הולכים אחרי החזקה, אז לכאורה גם בדיעבד היא צריכה לצאת, כי ודאי יש את איש. החזקה הכריעה שהיא ודאי יש את איש, ורבי מנחם בר יוסי אומר תצא. אז עקרונית היה פה מקום להגיד שזה גוף המחלוקת ביניהם. האם טרי וטרי ספקא דאורייתא או טרי וטרי ספקא דרבנן? לפי תנא קמא טרי וטרי ספקא דאורייתא, ולכן לכתחילה לא תינשא, כי זה דיני ספקות, אבל אם היא נישאת, אז לא מחייבים אותה לצאת. גם את זה צריך להבין למה. הרי מדיני ספקות עדיין, לכאורה היינו אמורים לחייב אותה לצאת. אז זה כבר מעמיד פה סימן שאלה. ולפי רבי מנחם בר יוסי, הוא אומר שהיא תצא גם בדיעבד, כנראה שהוא מבין שטרי וטרי ספקא דרבנן, ולכן מעמידים אותה בחזקת אשת איש, ואם היא ודאי אשת איש, אז אין הבדל בין לכתחילה לבין בדיעבד, היא אשת איש, היא חייבת לצאת. עכשיו אומר רבי מנחם בר...
אתם מכירים את הסרט שובו של מרטין גר? וואי, אני ממש חושבת
על זה. לא ראיתי, שמה זה?
זה סרט שבעצם הבעל של האישה יצא למלחמה, וחוזר מישהו אחר שהוא מתחזה ואומר, אני הבעל. הוא ככה משחזר את הכל, כי הוא שירת עם הבעל. וכמובן כולם מאמינים לו, והוא הופך להיות בבעלה, כלומר, כעבור שנים הבעל חוזר, והוא מוצא להורג, כלומר המתחזה. אבל היא גם כנדמה לי מוציאים אותה להורג. תשמע,
היא מתחילה לחשוד בכל מיני פרטים, אבל טוב לה, כי הבעל שלה היה אדם ממש רשע, והאיש הזה מאוד נחמד.
מה זה? אבל למה מוציאים אותם להורג? לא הבנתי.
כי הם נעפו.
זה במשטר דתי כזה שאם נועפים אז יוצאים להורג.
זה בימי הביניים,
116, משהו כזה. אוקיי. טוב, צריך לראות את זה.
כן, סרט מעניין. יש לו אפילו שתי גרסאות.
את השם שמעתי. את השם שמעתי, אבל לא ראיתי את הסרט עצמו.
מה השם עושה? תשובו
של מרטין
דאו. בכל אופן.
הסרטה הראשונה היא בצרפת.
כן. אז הגמרה מביאה כאן. אמר רבי מנחם בר יוסי, אי מתי אני אומר תצא, בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסית. אבל ניסית ואחר כך באו עדים, לא תצא. זאת אומרת, רבי מנחם ברבי יוסי מסייג עוד יותר את מה שהוא אומר. זאת אומרת, באופן עקרוני נראה שהדין הבסיסי הוא שבעצם יכולה להינסה. אוקיי? זה הדין הבסיסי, למעט מקרה מסוים. אז בפשט הברייתא נראה שאם היא ניסית, בכל מקרה תצא. אבל פה הוא מסייג את זה והוא אומר רק מתי שהיא ניסית אחרי שבאו העדים. אבל אם העדים באו אחרי שניסית, אז גם רבי מנחם ברבי יוסי מסכים שהיא לא תצא. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, אז מחלוקת התנאים היא רק במצב שהיא ניסעה אחרי שבאו עדים.
העדים משקיעים, נכון?
מה?
העדים שאומרים שהוא
חי. שאמרו
שהוא לא
מת. כן, כן, ברור. אז רק לגבי המצב שהיא ניסית אחרי שבאו העדים, רק שם יש מחלוקת. אם היא ניסה לפני כן, אז גם מנחם ברבי יוסי אומר שהיא לא תצא. ומצד שני, כולם מסכימים שלכתחילה לא תנסה. בסדר? עכשיו, יש פה דיון במפרשים לגבי מנחם ברבי יוסי. הפני יהושע מביא כאן ככה. אמר רבי מנחם ברבי יוסי, מתי אני אומר תצא? בזמן שבאו העדים ואחר כך ניסית. אבל ניסית ואחר כך באו העדים לא תצא. כתב הפני יהושע, לא יודע מי זה הדובר עצמו, כי הוא מביא את הפני יהושע בתור גוף שלישי. דרבי מנחם ברבי יוסי סביר עליה.
זה הסבא שלו, כי גם הסבא שלו.
כן, יכול להיות שהוא מביא את זה בשם הסבא שלו, למרות שקצת מוזר לי, הוא היה צריך להגיד, אבי זקני או משהו כך. כתב הפני יהושע, דרבי מנחם ברבי יוסי סביר עליה, דבאו עדים ואחר כך ניסית, תצא. מן התורה. זאת אומרת, החובה שלה לצאת זה מן התורה. דמוקמינן לה החזקת אשת איש, וכדמש מהסוגיה די יבמות, דלאחי עת הקרא דבקידשתו. ומכל מקום סבירה לדניסת ואחר כך באו עדים לא תצא, כי מאחר שניסת בהתר, יצאה מהחזקה הראשונה. אז הוא אומר בעצם, לפי הפני יהושע, מדובר פה בדין דאורייטה. החילוק שרבי מנחם ברבי יוסי עושה זה לא דרבנני, זה חילוק דאורייטה. אם היא ניסת לפני שבאו העדים, אז אחרי שהיא נישאה בהתר, היא כבר יצאה מחזקתה הראשונה. היא כבר לא בחזקת אשת איש של הראשון. עכשיו באים עדים ונוצר מצב של טרי וטרי, אז כיוון שהיא לא בחזקתו של הראשון, אז היא לא תצא. למה היא לא תצא? הרי עדיין יש פה ספק דאורייתא לחומרה. גם בלי החזקה של הראשון. עדיין. יש פה ספק דאורייתא לחומרה, לא?
אבל
היא נישאה בהיתר. היא נישאה
בהיתר.
לא הבנתי.
היא נישאה בהיתר.
אז מה? נישאה בהיתר, אבל עכשיו מתברר שיש ספק האם זה נכון או לא.
כנראה הפסיקה של בית דין יש לה כוח לשנות את החזקה הזאת.
לשנות את החזקה ואז מה?
והיא כבר לא נמצאת
בחזקת אשת איש. בסדר, היא לא בחזקת אשת איש, אבל יש טרי וטרי עכשיו. אבל יש טרי וטרי, גם אם היא לא בחזקה. טרי וטרי זה אומר שיש ספק. מי ספק? היא צריכה לצאת, לא? ספק דאורייתא. גם אם לא מעמידים על חזקה.
זה השאלה, למה הוא, אם הוא מדבר שזה דאורייתא, אז למה הוא מתייחס בכלל לחזקה? מראש היא לא צריך, לא חשוב, יש חזקה או לא.
לא, אני אומר, עזבי את
ה... זה טרי וטרי רגיל, כי היה לנו במצב של ספק של שניים מול שניים. היה לנו שניים שאמרו שהוא מת והוא נישא בהתר. עכשיו יש ערעור על ההתר הזה.
נכון, אז עכשיו זה טרי וטרי.
האם
זה משהו לנצח,
זאת אומרת, הוא לא חייב להיות
עבד למי? ברור, מה זה משנה? יש שני עדים שאומרים שהוא מת, ושני עדים שאומרים שהוא לא מת. מה זה משנה מתי הם העידו? יש לי עכשיו ספק אמיתי.
זה מתקשר לנושא של קביעה באיסור המיניות.
של? לא שומע?
זה מתקשר לנושא שלמדנו בהמשך על קביעה איסורה, או באיזה...
איקבע איסורה.
יש שם שלושה... איקבע איסורה. יש שם שלוש אפשרויות. אז נראה לי שזה אחד מהם.
למה? מה את רואה שם? לא הבנתי.
אני לא יודעת בדיוק להגיד את זה,
אבל... טוב, תראו, הנקודה היא פשוטה. די ברור ש... כן? לא שומע?
אם אנחנו משווים את האישה לחתיכה אחת או שתיים, זה הכי נראה? אם אני משווה
אותה לחתיכה אחת, אז הספק הוא ספק. בואו נשאיר רגע את האיק באיסור על ההמשך. אני רוצה רגע... תראו, פה לא צריך להגיע לזה. היא יצאה... משהו מתכוון למה שאחרי שהיא נישאה בהיתר, היא יצאה מהחזקה הראשונה, ונכנסה לחזקה שנייה. יש פה רעשים. נכנסה לחזקה שנייה. עכשיו היא בחזקת נשואה לשני. עכשיו כשיש תרי ותרי, משאירים אותה נשואה לשני. הוא כותב פה רק שהיא יצאה מהחזקה הראשונה. אבל בעצם הוא התכוון כנראה לומר, לא רק שהיא יצאה מחזקת נשואה לראשון, אלא היא נכנסה לחזקה שהיא נשואה לשני.
ותרי... יש דברים בשמע?
מה?
אז זה נוצר כאילו מצב של בריא
ושני. לא, נוצר מצב של טרי וטרי עם חזקה לטובת השני. וכיוון שבטרי וטרי הולכים אחרי חזקה, אז היא נשארת נשואה לשני ולא תצא. או במילים אחרות, ההנחה שלו פה זה שטרי וטרי ספקה דרבנן. הולכים אחרי חזקה.
אז למה הוא כותב דורייתא?
מה זאת אומרת דורייתא?
ותצא מהתורה.
כן, היא תצא מהתורה, אבל טרי וטרי ספקה דרבנן. הדין פה שהיא צריכה לצאת הוא דין דאורייתא. למה? כי תרי ותרי ספקא דרבנן. מה זה אומר ספקא דרבנן? שאם יש חזקה הולכים אחרי חזקה. ואז הנקודה היא כזאת. אם, עכשיו נראה ככה. כשהיא, עכשיו התברר לנו שלפחות רבי מנחם ברבי יוסי מניח שתרי ותרי ספקא דרבנן. נכון? עכשיו בואו נראה את כל הדינים. אם האישה, באו שני תרי ותרי, והיא עכשיו שואלת אותנו האם להינסה. מה אנחנו עונים לה? לא, נכון? למה לא? למה לא?
היא בספק?
לא בגלל שזה ספק. בגלל שהיא בחזקת נשואה לראשון. הרי אנחנו מדברים תרי ותרי ספקא דרבנן, נכון? עכשיו אני חוזר ומחשבן את כל הסוגיה בהנחה של תרי ותרי ספקא דרבנן. אז אם תרי ותרי הולכים אחרי חזקה, אז הדין הראשון הוא מובן, נכון? זאת אומרת, אם יש תרי ותרי והיא בחזקת אשת איש, כשהיא שואלת אותנו האם להינשא, אנחנו אומרים לא, אסור להינשא, בחזקת אשת איש. יפה. עכשיו, מקרה שני, היא באו שני עדים שמתירים אותה. היא נישאה. אוקיי? ועכשיו באו שני עדים אחרים ואומרים שהיא אסורה. מה עכשיו?
תישאר, לא תצא.
למה לא?
היא
בחזקת נשואה לחזקה. נכון, שוב, תרי ותרי ספקא דרבנן, הולכים אחרי חזקה, אלא שהחזקה שלה עכשיו, זה חזקה שהיא נשואה לשני, אז היא לא תצא. מקרה שלישי, יש תרי ותרי, היא באה ואמרה, שאלה אותנו האם להינשא, ענינו לה שלא, בגלל שהיא בחזקת אשת איש, היא עברה על דברנו ונישאה בכל זאת.
או יש מחלוקת, כאן המחלוקת.
או שהיא לא שאלה ונישאה בכל זאת, אוקיי? כאן נמצאת המחלוקת. רבי מנחם ברבי יוסי אומר, מה הוא אומר?
תצא,
נכון? למה תצא?
היא נשארה בחזקה הראשונה שלה.
נכון, היא נישאה לא ביתר. אם היא נישאה לא ביתר, אז החזקה לא השתנתה. היא עדיין בחזקת נשואה לראשון, ולכן בעצם אסור היה לה, והיא עדיין בחזקת נשואה לראשון, היא חייבת לצאת. אוקיי? זה רבי מנחם ברבי יוסי. מה סובר תנא קמא? תנא קמא סובר שלכתחילה לא תינשא. למה? או בגלל שזה ספק, אני לא יודע. הרי רבי מנחם ברבי יוסי למדנו שתרי ותרי ספקא דרבנן, נכון? לפי תנא קמא, בוא נעשה את החשבון ונראה. תנא קמא אומר שבהתחלה, אם היא שואלת אותנו האם להינשא כשיש תרי ותרי, יש פה רעש. היא שואלת אותנו האם להינשא, כן? אז יש לנו מצב של תרי ותרי, ותנא קמא אומר לא תינשא. פה אפשר להתלבט. האם היא לא תינשא בגלל שתרי ותרי ספקא דרבנן ויש חזקה שהיא נשואה לראשון, או בגלל שאין תרי ותרי ספקא דאורייתא, אבל מדיני ספקות לא תינשא. אוקיי? עכשיו בוא נראה את זה לאור הדינים האחרים של תנא קמא. תנא קמא אומר, אם היא הלכה ונישאה בכל זאת, והוא לא עושה חילוק עם אחרי העדים, לפני העדים, אם נישאה בכל זאת, אז היא לא תצא. למה לא תצא? אם תרי ותרי היה ספק עד הרבנן, כמו רבי מנחם ברבי יוסי, אז היא בחזקת נשואה לראשון. היא אפילו לא נישאה ביתר במקרה אחד. אז איך זה יכול להיות שלא תצא? היא סתם אשת איש, היא נואפת. חייבת לצאת. אלא מה צריך להגיד? שלפי תנא קמא, תרי ותרי ספק עד אורייתא. נכון? ואז מה שהיא לא תנסה קודם, כששאלה בהתחלה אמרנו לה לא תנסה, זה כנראה רק מספק. אבל אם היא כבר הלכה ונישאה, אז אנחנו לא אומרים לה לצאת. למה לא אומרים לה לצאת? לא יודע, אין ספק מוציא מדי ודאי או משהו כזה, וכיוון שככה אנחנו לא, לא אומרים לה לצאת. בסדר? זה עדיין הערה. למה לא אומרים לה לצאת? כי בכל זאת, יש פה ספק איסור דאורייתא. אבל ככה נראה מהחשבון. עכשיו,
אבל מה הוא אומר? אבל הוא אומר שבכל זאת היא חייבת קורבן לשם תלוי?
רגע, 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 עוד לא הגענו לשם תלוי, לאט לאט. עכשיו, ממשיך הפני יהושע ואומר ככה, אך שנתקשה, עד כאן זה ההסבר של הפני יהושע, שזה בעצם נראה שהמחלוקת היא בשאלה אם תרי ותרי ספק דרבנן או תרי ותרי ספק דאורייתא. נכון? עכשיו הוא אומר, אך שנתקשה בסוגיה דבאה בתרא, דמשמע הטעם דתעמי דרבי מנחם ברבי יוסי משום זילות הדבי דינה ונדחק בזה הרבה. מה זאת אומרת? זה הסבר אחר. ההסבר הזה אומר שהחילוק של רבי מנחם ברבי יוסי הוא חילוק דרבנני, הוא לא חילוק בדאורייתא כמו ההסבר הראשון. והחילוק הדרבנני הזה בעצם אומר למעשה היא הייתה יכולה להישאר תחת השני. גם רבי מנחם ברבי יוסי מסכים שאם ניסית לא תצא, בקיצור שטרי וטרי ספקא דאורייתא כמו התנא קמא. למה בכל זאת אם היא נישאה אחרי שבאו העדים מחייבים אותה לצאת? כדי שלא תעשה צחוק מבית דין. אם בית הדין אמר לה לא להינשא והיא בכל זאת עברה על זה, אז כנסו אותה לצאת משום זילות עד בית דינה, כן? שלא יהיה זלזול בבית הדין, באמירו של בית הדין. אבל זה תקנה דרבנן, זה לא מעיקר הדין. אז למעלה הוא אמר שזה מדין דאורייתא, וכאן הוא אומר לא, זה מתקנה דרבנן. וזה מה שהוא כותב, הן אמת כי הרשב"ם והתוספות הכי פרשו אתם דתעמי משום זילות עד בית דינה. באמת הרשב"ם והתוספות שם בבא בתרא מפרשים אחרת ממה שהציע פני יהושע כאן. הם טוענים שזה רק דין דרבנן, אבל במישור הדאורייתא אין מחלוקת ברבי מנחם ברבי יוסי לבין תנא קמא. תרי ותרי ספק הדאורייתא לפי שניהם. אוקיי? והוא מאיר שזה קצת קשה דברי הרשב"ם. ואז הפני יהושע דוחה את את העניין הזה בגלל המסקנה של הסוגיה בבאה בתרא, בלי להיכנס שם לכל הפרטים. ולכן למסקנה הוא טוען שהדין של רבי מנחם ברבי יוסי זה דין דאורייתא ולא קנס דרבנן. בסדר? זאת הטענה שלו. למה באמת? אז נשאר לנו בעצם הכל מובן למסקנה לפי הפני יהושע. המחלוקת היא בדאורייתא, לפי הרשב"ם ותוספות בבאה בתרא המחלוקת היא בדרבנן. לפי השיטה שהמחלוקת היא בדאורייתא, אז תנא קמא סובר תרי ותרי ספקא דאורייתא, ורבי מנחם ברבי יוסי סובר תרי ותרי ספקא דרבנן. הכל הבנו שם חוץ מנקודה אחת. למה לפי תנא קמא, אם ניסית לא תצא? יש פה עדיין ספק דאורייתא, גם אם לא הולכים אחרי חזקות, יש פה ספק דאורייתא, ולכאורה היינו אמורים לחייב אותה לצאת. אז אם ראיתם בתוספות, תוספות הסביר שיש חזקה שאישה דייקא ומינסה בה. זה כנראה מה שפותר את הבעיה. מה זאת אומרת? זה אנחנו יודעים בדיני, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אנחנו יודעים את זה מדיני
עגונות.
מדיני עגונות, בדיוק, שאם אישה ניסית, אישה אחת שבאה ואומרת מת בעלי, היא נאמנת. אנחנו מאפשרים לה להינשא, למרות שאין דבר שבערבה פחות משניים. למה? אחד הנימוקים, וזה מחלוקות ראשונים שם, והרבה סיבוך, אבל אחד הנימוקים שם, זה בגלל חזקה דייקא ומינסה בה. אישה לא רוצה להימצא במצב שהיא תינשא אחרי שהיא אמרה שמת בעלה, ואז בעלה יגיע לפה אם הוא לא באמת מת. ואז מה יקרה? ואז מה יקרה? היא צריכה להיות אסורה על שניהם, אין על הבעל הראשון ואין על השני, והיא מוצאת את עצמה קרחת מכאן ומכאן. בגלל שאישה חוששת להיכנס למצב כזה, היא תבדוק טוב טוב לפני שהיא אומרת שבעלה מת ומחליטה להינשא על סמך זה. וכיוון שהיא הולכת ועושה מעשה וניסית, החזקה היא שהיא כנראה בדקה טוב, כי היא לא הולכת לסבך את עצמה. והחזקה הזאת מאפשרת לנו להאמין לה, ולכן אם היא נישאה, אומרים התוספות, לא תצא, כי יש חזקה דייקה ומינסבה. אבל באופן עקרוני היא הייתה צריכה לצאת, כי תראו תראי ספקה דאורייטה, ומספק היינו צריכים להחמיר, אבל יש את החזקה שדייקה ומינסבה, שהיא בעצם מכריעה את העניין, ואנחנו עוד נגיע בהמשך איך זה יכול להיות. הרי יש תרי ותרי, איך ראייה יכולה להכריע ספק של תרי ותרי. בסדר? זה הבשימון שקופ וכל מה שאנחנו נגיע בהמשך. אומרת, שואלת הגמרא, אז נחזור לגמרא, עד כאן הבאתי רק שתי אפשרויות להסביר את מחלוקת התנאים. אני חוזר עכשיו לגמרא, מחלוקת התנאים זה בשאלה מה קורה אם ניסית ועשתה את זה אחרי שבאו כבר העדים האוסרים. בסדר? אז תנקמה אומר לא תצא, המנחם ברבי יוסי אומר תצא. מיגדי תרי ותרי נינו, הבא עליה באשם תלוי קאי, שואלת הגמרא. הרי זה תרי ותרי, מי שבא עליה הוא באשם תלוי. בסדר? אז מה? ולכן מה? אז איך זה יכול להיות שהיא לא תצא? הרי הבעל שעכשיו היא נשואה לו, כל בעילה ובעילה שהוא יעשה זה בעצם חייב באשם תלוי. הרי יש פה מצב של ספק, איך זה יכול להיות שהיא לא תצא? בסדר? אמר רב ששת, כגון שניסית לאחד מהעדיה, אם מדובר שהיא נישאה לאחד מהעדים שאומרים שבעלה מת.
אז אין לו ספק.
אז הוא עצמו אין לו ספק. בית הדין נמצא בספק, כי לפני בית הדין הופיעו שתי כיתות עדים, קט אחת אומרת בעלה מת, קט אחרת אומרת בעלה לא מת, אז בית הדין לא יודע מה לעשות, הוא בספק. אבל העדים עצמם שראו את הבעל מת, הם לא צריכים להיות בספק, הם יודעים את האמת. הם יודעים שהקטע השנייה שקרנית. בית הדין לא יכול לדעת את זה, אבל העדים יודעים. אז אם הוא ניסה לאותה אישה, אז בסדר, אז אין שום בעיה. אז שואלת הגמרא, היא גופה באשם תלוי קיימה. יפה מאוד שהוא יודע שהבעל מת. אבל היא עצמה לא יודעת. הרי לפניה יש שני עדים שאומרים שהבעל מת, שני עדים שאומרים שהבעל לא מת. אז מה איתה? איך יכול להיות שהיא... לא שומע?
גם היא יודעת בבירור.
כן, באומרת ברילי. מה זאת אומרת באומרת ברילי? או שהיא מאמינה לעדים, או שבמקרה היא גם בעצמה יודעת, מה שלא יהיה, וכיוון שכך, אז אין שום בעיה גם מצידה וגם מצד הבעל. הבעל זה אחד העדים. ולכן אין שום בעיה, יש פה תרי ותרי, ובכל זאת היא לא תצא. עכשיו, באשם תלוי, אז פה הקדמות קצרות, אני נתתי לכם את זה. בדין אשם תלוי, הוא בעצם נאמר על עבירות כאלה, שכאשר עברתי על העבירה ודאית, אני חייב חטאת.
בשגגה.
כשעברתי על עבירה ודאית, אני חייב חטאת. בשגגה. העבירה היא ודאית. אני הייתי שוגג. אני חייב חטאת. אם עברתי עליה על עבירה מסופקת, בשגגה, אני חייב אשם תלוי. כי בשביל חטאת צריך או הודעה אליו חטאתו. צריך שהוא ידע שהוא חטא. זאת אומרת, כשהוא מביא את החטאת, הוא צריך לדעת שהבשר שהוא אכל בטעות, הוא לא, בזמן האכילה הוא לא ידע. בסדר? בזמן האכילה הוא חשב שזה בשר כשר. אחרי זה התברר לו שזה בשר חזיר. אז הוא מביא קורבן חטאת. הוא לא מזיד, כי בזמן האכילה הוא לא ידע. אבל עכשיו, כשהוא מביא את הקורבן, הוא כבר יודע שהוא חטא. אבל במצב שזה ספק חזיר, ספק בשר כשר, אז גם אחרי שנודע לו שיש פה ספק, הוא עוד לא יודע שיש פה עבירה בשוגג, כי אולי זה בשר כשר, הוא בספק. במצב כזה הוא מביא אשם תלוי. אחרי זה כשיתברר לו, אם יתברר לו, שזה באמת היה חזיר, הוא חוזר ומביא קורבן חטאת. אוקיי? זה הדין של אשם תלוי. הגמרא, המקור של הדברים האלה זה מסכת קריטות, ושם המשנה, בתחילת המשנה בדף י' ז' אומרת ככה, ספק אכל חלב, ספק לא אכל, ואפילו אכל, ספק יש בו כשיעור וספק אין בו, ואז מובאים עוד הרבה מקרים שלא הבאתי אותם כאן, מביא אשם תלוי, הוא חייב להביא אשם תלוי. זאת אומרת, מדובר פה במצב, אכילת חלב זה משהו שחייבים על שגגתו חטאת, ואכלתי משהו שאני לא יודע אם הוא חלב או לא, ספק אם אכלתי או ספק לא, ספק אם זה חלב ספק לא, ספק אם יש בו כשיעור וספק לא, כל הדברים האלה זה ספק על איסור שבוודאו אנחנו חייבים חטאת. כשאני אכלתי דבר כזה בשוגג, אני חייב אשם תלוי. על זה שואלת הגמרא ככה, איתמר, רב אסי אמר חתיכה אחת שנינו, ספק של חלב ספק של שומן. חייא בר רב אמר, חתיכה משתי חתיכות שנינו. מחלוקת המוראים לגבי חיוב אשם תלוי. לפי רב אסי, החיוב של אשם, החיוב של אשם תלוי קיים בכל סוג של ספק. כל עוד הספק נוגע לאיסור שבוודאות חייבים עליו חטאת. אז אם עשיתי אותו בספק, אם זה איסור מסופק, אז אני חייב אשם תלוי, ולא משנה סוג הספק. זה מה שאומר, חתיכה אחת או שתי חתיכות. חייא בר רב אומר, לא, לא כל ספק. למשל, אם יש לי חתיכה אחת לפניי, ואני לא יודע אם זה חלב או שומן, חלב מותר, חלב אסור לאכול, שומן מותר לאכול. אז יש לי ספק. על זה, אם אכלתי והתברר לי שהייתה חתיכה של ספק חלב, ספק שומן, אני לא מביא אשם תלוי. למה? כי זה ספק של חתיכה אחת. חתיכה שאני לא יודע אם היא חלב או שומן. מתי כן מביאים אשם תלוי? אם מונחות לפניי שתי חתיכות. ואני חשבתי ששתיהן קשרות. בסדר? אכלתי אחת מהן. אחרי זה התברר לי שאחת הייתה חלב ואחת הייתה שומן. אוקיי? עכשיו אני עדיין לא יודע איזה משתיהן אכלתי. זה אני לא יודע.
אבל שבוודאי היה איסור פה.
אז רגע. אז כיוון שיש פה חתיכה אחת משתי חתיכות, כשהספק הוא בחתיכה אחת משתי חתיכות, על זה מביאים אשם תלוי. לא על ספק של חתיכה אחת. זאת אומרת, אם עומדת לפני חתיכה אחת שאני לא יודע אם היא חלב או שומן, ואכלתי אותה, אני לא מביא אשם תלוי. אם יש לפני שתי חתיכות, ואני יודע בוודאות, אחת היא חלב ואחת היא שומן, רק אני לא יודע מי היא מי, ואכלתי אחת מהן. לא יודע אם אכלתי את של החלב או את של השומן. על זה מביאים אשם תלוי. בסדר? כך טוען חייא בר רב. אגב, להלכה פוסקים כמו. אשם תלוי מביאים רק על חתיכה אחת משתי חתיכות.
מה ההיגיון בזה? זאת אומרת, אני עוד לא...
הגמרא מדברת על זה. עוד רגע נראה. אז הגמרא בהתחלה אומרת, במייקה מיפלגר, אבסי סבר יש אם למסורת, מצוות כתיב, וכי אחת מכל מצוות השם, עשה אחת מכל מצוות השם ואשם. כן? אז על זה מביאים אשם תלוי. אז מה זה מצוות השם? למה שתיים? זה כנראה שתי חתיכות. בסדר? אז איך חייא בר רב אומר? יש אם למקרא, קוראים מצוות, ולכן צריך חתיכה בשתי חתיכות כדי להתחייב אשם תלוי. רב אסי סבר...
מה? לשום רבים?
כן, כן. רב אסי סבר יש אם למסורת, איך שזה כתוב, לא איך שזה נקרא. מה שקובע איך שזה כתוב, וזה כתוב עם וו אחת. כתוב מצוות כתיב. בסדר? ולכן זה רק חתיכה אחת. זה הוויכוח.
כלומר, זה גזרת הכתוב?
מה?
זה
גזרת
הכתוב?
כן, גזרת הכתוב זו שאלה אחרת, אבל יש לזה מקור מהפסוק הזה. הוויכוח הוא בשאלה אם יש שם למקרא או יש שם למסורת. גזרת הכתוב זה כבר עם קונוטציה שאין לזה טעם. זה אני לא יודע. אבל זה המקור. בסדר? הוויכוח הוא ביחס למקור הזה. איתה ורבונה לרב אסי, ואמרי לרב חייא בר רב לרב אסי, חלב ושומן לפניו, ואכל אחת מהן. הרי בהמשך המשנה כתוב חלב ושומן לפניו ואכל אחת מהן. אז, ועל זה כן, ועל זה המשנה בהמשך מדברת. שואלת הגמרא, מה אליו מדי סייפה שתי חתיכות? רי שנה משתי חתיכות. בסייפה כתוב במפורש שמדובר בשתי חתיכות, אחת חלב ואחת שומן. אז גם ברישה, אכל חלב ספק, ספק אכל חלב ספק לא אכל, אולי גם זה מדבר על שתי חתיכות, כמו בהמשך המשנה. ואז יוצא שרק בשתי חתיכות חייב אשם תלוי וקשה על רב אסי. אז עונה רב אסי, כן, אמר לו רב, אמר לו רב, לא תיז, לא תיז לבטר איפך, דיכול לשנוי אלכו, שהוא היה יכול לענות לכם רב אסי, סייפה בשתי חתיכות, רישה בחתיכה אחת. כן, אז השאלה, אז אם חתיכה אחת חייבים, אז שתי חתיכות צריך להגיד שחייבים? ברור שחייבים, חתיכה אחת. אז למה צריך שני חלקים במשנה? אז הגמרא אומרת, זו ואין צריך לומר זו. בסדר? ולכי הברב דאמר מדי סייפה בשתי חתיכות ראשונה, ובשתי חתיכות, מתנתרתי, למה לי? פירוש שיקה מפרש. ספק אכל חלב, ספק לא אכל חלב, מביא אשם תלוי. כיצד? כגון שהיה חלב ושומן לפניו. זאת אומרת, רק בשתי חתיכות. אוקיי? עכשיו, אמר רב יהודה אמר רב, היו לפניו שתי חתיכות, אחת של שומן ואחת של חלב, אכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל, חייב. חתיכה אחת, ספק של חלב, ספק של שומן ואכלה, פטור. אמר רב המאיתם עד רב, זה רב שבעצם סובר כמו רב חי, כמו חי ברב, כן, אולי זה הבן שלו, כי רבי חי זה היה דוד של רב. כנראה שהבן שלו היה קרוי על שם הדוד. הגמרא בסנהדרין אומרת, בן אחי ירד לבבל, שרב ירד לבבל, כן? אז אחיה, רבי חייא אומר לרבי, בן אחי ירד לבבל. אז כנראה שהיה לו בן שקרוי על שם הדוד שלו. אז אמר רב המאיתם עד רב, דאמר קרא ועשה אחת בכל מצוות השם בשגגה, עד שישגוג בשתיים, מצוות כתיב, מצוות קרינן, כמו שראינו למעלה. בסדר? אז זאת באמת המסקנה. אמר רבי חייא אמר רב, אני ממשיך לקרוא עכשיו את הקטע השני, אמר בחייה מרב, היו לפניו שתי חתירות, אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל אחת מהן, ואינו יודע איזו מהן אכל, חייב. חתיכה ספק של שומן, ספק של חלב ואכלה, פטור. אמר הבזר, אמר איתה מדרב, למעלה כתוב, אמר רב, אמר איתה מדרב, מביאים פסוק, נכון? פה הוא אומר, אמר איתה מדרב, והוא עונה סברה. כסבר, שתי חתיכות אפשר לברר איסורו. חתיכה אחת, אי אפשר לברר איסורו. זה סברה? מה זאת אומרת? אם יש לפני חתיכה אחת שהייתה ספק חלב ספק שומן, אכלתי אותה, האם יש איזושהי דרך שאני אוכל אחרי זה לברר? רגע, יש פה רעש.
כן, זה נמחה, אני חושבת. זה מהרמקול. אולי יש
הרמקול שלנו? כן, לא יודע. לא, נראה לי שזה, אני חושב שזה מייעל.
עכשיו אתה בסדר.
אוקיי, אני חושב, כי אני ניסיתי לעשות מיוט וזה יפסיק. לא ברור לי, יש שם איזשהו רעש. אני חושב, בוא ננסה. בכל אופן, אז או שלא, הרמקול של יעל היה פתוח וזה מה שעשה את הפידבק אליי. יכול להיות שזה בגלל זה. אוקיי. בכל אופן, אז אחד אומר מה איתם ומביא פסוק, אחד אומר מה איתם ומביא סברה. מהי הסברה? הנקודה היא כזאת, אם יש לפניי חתיכה אחת ואני לא יודע אם היא חלב או שומן, אכלתי אותה. האם יש איזשהו סיכוי שאחר כך יתברר לי האמת? מה אכלתי?
היום יש סיכוי, אבל אז לא היה סיכוי.
אז לא היה סיכוי. אוקיי? אין דרך לדעת, החתיכה כבר לא בעולם, אין שום דרך לדעת. לעומת זאת, כשיש לפניי שתי חתיכות, אחת חלב, אחת שומן, אכלתי אחת מהן. יכול להיות שיבואו עדים על החתיכה השנייה, והם יראו לי שהחתיכה השנייה הייתה חלב, ממילא התברר שאכלתי שומן, או להפך. אז זה מצב שבו אני יכול גם אחרי האכילה לברר מה בדיוק אכלתי. אוקיי? ולכן הוא אומר, במצב של חתיכה אחת שאי אפשר לברר, אין טעם להביא אשם תלוי. כי אשם תלוי זה בעצם מחזיק אותי עד שאני מגיע להביא את החטאת. אחרי שהתברר לי אני מביא את החטאת. כאן זה לא יכול להתברר. למה זאת חתיכה משתי חתיכות, אני מביא שם תלוי כדי להירגע בינתיים, כשהתברר לי שאני חייב חטאת, אז אני אביא את החטאת. אז השם תלוי בא לגשר על הזמן של עד הבאת החטאת. אוקיי?
אחרי השם תלוי תמיד
יבוא חטאת? אם מתברר לי שבאמת חטאתי, יכול להיות שהתברר שאכלתי שומן.
לא, אבל אם אני... השאלה שלי היא כזאת, האם תמיד אשם תלוי זה במצב שאני יכולה לברר, כמו שהוא אומר הבזירה?
זה מה שחייה ברב אומר, מה זאת אומרת? זה מה שהבזירה אומר. למה רק בחתיכה משתי חתיכות יש חיוב אשם תלוי? כי רק בחתיכה משתי חתיכות אפשר לברר, ואשם תלוי זה רק במצב שאפשר לברר. מה הרעיון מאחורי זה? שאשם תלוי בא בעצם לגשר על פער הזמן בין שלב החטא, לבין השלב שבו אני מביא חטאת, כשמתברר לי שבאמת חטאתי, אוקיי? עכשיו, בזמן הביניים אני מפחד, כי לך תדע, החטאת לא מגן עליי. עוד פעם, יש פה רעש.
כן, אני פתחתי, יש לי
איזה
שאלה.
אוקיי, מה השאלה?
אם אפשר להביא לכתחילה רק חטאת.
לא, לא, אי אפשר להביא חטאת. מביאים אשם תלוי, כי אני לא יודע, לא יכול להביא חטאת. זה חולין בעזרה. אולי אכלתי שומן ולא חלב. אני יכול להביא חטאת רק אחרי שהתברר שאכלתי חלב. ובדיוק בגלל זה, עד שמתברר לי שאכלתי חלב ואני אביא חטאת, מה יגן עליי? מפני העונש, העבירה, התומעה שהעבירה מביאה, לא משנה מה. האשם תלוי מגן עליי. בינתיים אני מביא קורבן אשם תלוי, וכשהתברר לי שאכלתי חלב, אני אביא את החטאת. אבל אם זה כך, אז השם תלוי מובה רק במצבים שיכולים אחר כך להתברר כחיוב חטאת. אבל מה שלא יכול...
ברור שיש דעות אחרות שדנים שם על השם תלוי, מביאים דוגמאות רבנים שהיו מביאים שם כל יום, אולי חדדתי במשהו.
בסדר, אז הם כנראה תופסים שגם בספק רגיל מביאים שם תלוי. אבל זה אנחנו מדברים עכשיו על חייא ברב. חייא ברב אומר שרק בחתיכה
משנה. חייא ברב הוא יש לו דעה מיוחדת.
כן, וההלכה כמותו דרך אגב. אוקיי, אז זה הטעם של רב זרע. שואלת הגמרא, מהי איקה בין טעם הדרבה לטעם הדרב זרע? עכשיו, זה שאלה מוזרה בעיניי, אין לי תשובה טובה, כי כבר אמרתי לכם יותר מפעם אחת, שאיכשהו, גם בגמרא וגם אחרי זה, בראשונים, באחרונים, עד ימינו, התחושה היא שאם מישהו מביא מקור מפסוק, כנראה שאין לזה טעם, זה גזירת הכתוב. אני כשלעצמי לא הייתי תופס מכלל שבין רב זרע לבין רבה יש מחלוקת. רבה מביא את המקור, שזה יש אם למקרא, ורב זרע מסביר מה הסברה, למה המקור הזה אומר שצריך חתיכה משתי חתיכות? כי צריך אפשרות לברר, זה הכל.
אבל לפי רבי זרע, לא, ברור שלא יצטרכו אם יש חתיכה אחת,
ולפי רבה... לא, גם לפי רבה. כולם מסכימים. רבה אומר, כתוב מצוות, הולכים אחרי המקרא ולא אחרי המסורת, וקוראים מצוות. לכן זה בעצם רק חתיכה משתי חתיכות חייבים השם תלוי. לדין שניהם מסכימים.
אבל נראה שרבי, או שרב סובר שבשתי חתיכות לפי רבי זרע, רק בגלל ששם אפשר לברר.
נו, אז מה?
אז לכן אומר שחתיכה אחת לא בגלל הקרי, אלא כאילו...
אני שואל, למה, מי אמר שזה, את מציגה את זה כמחלוקת, אני טוען שאין פה שום מחלוקת. בגלל שיש אם למקרא, אז למדתי שצריך שתי חתיכות. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל למה התורה אומרת שצריך שתי חתיכות? כי בשתי חתיכות אפשר לברר. זה ההסבר לדין שיוצא מהפסוק של רבה. אחד מציע מקור, אחד מציע מקור ואחד מציע הסבר. למה מקור צריך בהכרח להיות מחלוקת על מי שמציע הסבר? ההסבר רק מסביר את מה שהמקור אומר. הגמרא מניחה פה שאם מישהו מביא מקור, אז כנראה הוא לא אוחז מההסבר, זה מקור, זה גזירת הכתוב. אוקיי? אז אני אומר, זאת הערה, אני לא יודע מה לענות על זה.
או אם יש נפקא מינה בין שתי ההסברים, נגיד, יש עוד מקרה אחר,
אבל לא יכול להיות, לא יכולה להיות נפקא מינה. לא יכולה להיות נפקא מינה.
לא.
אם יש
חתיכות,
אבל
אי אפשר לברר משום מה.
לא משנה. אז לפי שתי הדעות, לא תצטרך להביא שם תלוי.
יכול להיות שהזה שאומר, מסתמך על המקרא, הוא יגיד, יש פה טעם אחר.
עוד פעם, למה זה יכול להיות? למה זה יכול להיות? כי את מניחה שאם זה יצא מהמקרא, הוא כנראה לא הולך לפי הטעם של רב זרע. אבל הזה גופה אני שואל מניין. האם רב זרע מביא טעם והוא מביא מקור, למה לא להניח שהטעם של המקור הזה זה הטעם של רב זרע? ממילא לא יהיה שום נפקא מינה.
כן, אבל יכול להיות שטעם אחר גם...
אז תביא את הטעם, יש טעם אחר, אז תביא אותו. הוא לא מביא את הטעם, הוא מביא פסוק. אז אם אתה מביא מקור, והגמרא מביאה רק טעם אחד, היא לא מביאה עוד טעם, אז למה להניח שלא הטעם הזה, זה הטעם של המקור? לא יודע.
אבל מה...
הייתי מניחים
שמקור זה באמת
גזרת
הכתוב שהיא ללא טעם.
כן, ככה לכאורה נראה שהגמרא מניחה כאן.
מה יגיד רבי זרע, במקרה שיש
בחתיכות,
זה לא ניתן לברר. מה הוא יגיד?
יגיד שלא מביא משם תלוי. לא, זה לא הבדל, גם רבה יגיד את זה. אם באמת הטעם של רבה זה הטעם של רב זרע, אז גם רבה יגיד את זה. בסדר? טוב, בכל אופן, אז זה הגמרא מניחה בכל זאת שיש פה מחלוקת, ואז הגמרא אומרת, מה איקה בין טעם הדרבה? כן, אני קורא את סוף הפסקה השנייה. מה איקה בין תמה דרבה לתמה דרב זרע? איקה בינהו כזית ומחצה. לרבה, ליקה מצוות ופטור. אין פה שני איסורים, יש פה איסור וחצי. אז אי אפשר לדבר על זה בלשון רבים. לכן במצב כזה לא מביא משם תלוי. לרב זרע אפשר לברר איסורו. ברגע שאתה יכול לברר איסורו, אתה כן מביא משם תלוי. אז זה הנפקמינה. ואת הגמרא מניחה שיש פה נפקמינה. אחרי זה הבאתי לכם עוד קטע בגמרא בהמשך, בדף י"ח. זה בעמוד הבא. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבו, אמר רב, עוד פעם בשם רב, שימו לב, היו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב, אחת של שומן, ואכל אחת מהן, ואינו יודע איזה מהן, אכל חייב. חתיכה ספק חלב, ספק שומן, ואכלה פטור. אמר רב נחמן, דעה שלישית, מה איתה עמד רב, למה באמת צריך דווקא חתיכה משתי חתיכות? כסבר, שתי חתיכות איק באיסורה. חתיכה אחת לא קבעה איסורה. בסדר? זאת אומרת, הטעם הוא שספק של חתיכה אחת משתי חתיכות, זה ספק חמור יותר. כי יש איסור קבוע בסיטואציה. בחתיכה אחת אין איסור קבוע בסיטואציה, ולכן הספק הוא קל יותר. זאת הטענה. עכשיו פה גם הוא מביא נימוק מסברה, הוא ודאי חולק על רב זירה, על רבה אני אומר אני לא יודע, כי רבה מביא פסוק. אבל רב זירה ורב נחמן, ברור שהם חולקים אחד על השני, כי שניהם מביאים סברות, וסברות שונות. רב זירה טוען שזה לא הבדל בחומרת הספק. שתי חתיכות זה לא שספק יותר חמור מחתיכה אחת, אלא פשוט פה אפשר לברר ופה אי אפשר לברר. רב נחמן טוען לא, הספק של שתי חתיכות הוא פשוט ספק חמור יותר. לכן מביאים פה אשם תלוי. ספק של חתיכה אחת הוא ספק פחות חמור. למה הספק של שתי חתיכות יותר חמור? נכון, כי יש איסור קבוע בתערובת. אם עומדות לפניי שתי חתיכות, אחת חלב אחת שומן, אז קודם כל ברור שיש פה חלב. לא בטוח שזה מה שאני אכלתי, אבל חלב בסיטואציה הזאת ברור שיש. לכן יש פה בעצם רגליים לספק. הספק הוא לא סתם ספק מצוץ מהאצבע. זה איזשהו ספק שיש לו בסיס מוצק. אני חייב להסתפק. ואם עברתי על זה, זאת עבירה חמורה. לעומת זאת, אם יש לי חתיכה אחת ואני לא יודע מה היא, יכול להיות שהיא חלב, יכול להיות שהיא שומן. אין לי צד ספק פוזיטיבי לחשוש שמדובר בחתיכת חלב. אלא כיוון שאני לא יודע, אז יכול להיות חלב, יכול להיות שומן. אז פה אני אומר, טוב, אז אני לא חושש לזה. פה החובה להסתפק היא קלה יותר. כי אין לך סיבה פוזיטיבית למה להסתפק. פעם, אני בסיכום אתם תראו, אני הפניתי, הנה פה אני כבר כותב את זה פה. הפניתי לשני טורים שכתבתי באתר שלי, שמדברים על ראיות סטטיסטיות במשפט. יש חידה ידועה בדיני ראיות בעולם המשפטי, הרבה פילוסופים, מתמטיקאים, משפטנים עסקו בזה. אתן לכם דוגמה, נגיד שהיה מרד, בכלא יש 100 אסירים, והיה סוער שהשגיח עליהם שם בחצר, בזמן ההפסקה. עכשיו, התנפלו עליו 99 אסירים, מתוך 100. כיסחו אותו, בסדר? עכשיו מעמידים את האסירים לדין, על מה שהם עשו. יש אסיר אחד שלא השתתף, מתוך 100. אנחנו לא יודעים מי הוא, אוקיי? עכשיו, כל אחד מהאסירים טוען, אני הייתי אותו אחד שלא השתתף. אוקיי? עכשיו, מה הסיכוי שהוא לא השתתף? אחוז אחד. 99% שזה לא הוא, נכון? שהוא השתתף. אוקיי? במצב כזה מוסכם בכל מערכות המשפט, עד כמה שקראתי לפחות, לא מענישים אף אחד. כל אחד יש לו את הזכות להגיד, לך תוכיח שאני לא הייתי האסיר היחיד שלא השתתף.
זה כמו הסיפור של לוט.
מה?
לוט.
שמה? שמה?
לא, כל זה לא אומר לו, ואם יהיה רק אחד, ואם יהיה רק זה.
אוקיי. יש איזשהו דמיון, אוקיי. טוב, עכשיו בואו ניתן לכם סיטואציה אחרת. התנפלו האסירים ומעמידים אותם לדין. עכשיו מגיעים שני עדים ואומרים, האסיר הזה השתתף במאומות. עכשיו, הסיכוי ששני עדים טועים הוא סיכוי של אחוז אחד. הרי יש סיכוי שעדים טועים, נכון? כולם לבושים במדי אסירים וזה, לך תדע, אולי הם התבלבלו, אבל ככה הם טוענים. מה הסיכוי ששני עדים טועים? נגיד לצורך הדיון, אחוז אחד, בסדר? 99% שהם צודקים. במצב כזה מוסכם בכל מערכות המשפט שהוא מורשע. עכשיו, הסיכוי להרשעה הוא 99% בשתי הסיטואציות. ההבדל הוא לא סטטיסטי. אז למה פה הוא מורשע ושם לא? אותו דבר, למשל, יש אוטובוס בעיר, זה דוגמאות שדנים בהם במאמרים פילוסופיים. יש אוטובוס שעשה תאונה בעיר, פגע באדם או במכונית, לא משנה מה. עכשיו, יש שתי חברות אוטובוסים באותה עיר. חברה האדומה שמכילה 90% מהאוטובוסים, והחברה הכחולה שמכילה 10% מהאוטובוסים. בסדר? עכשיו, אנחנו לא יודעים מי היה האוטובוס שפגע במכונית ההיא. עכשיו בא בן אדם ואומר, תראו, 90% מהאוטובוסים הם של החברה האדומה, אני תובע את החברה האדומה שישלמו לי. כנראה זה היה האוטובוס שלהם. האם הוא יזכה בדין? תשובה היא לא, הוא לא יזכה בדין. כי הם יכולים להגיד, מה פתאום? נכון שאתה 90% מהאוטובוסים הם שלנו, הנהגים שלנו זהירים. תלך לחברה הכחולה, אולי זה הם, תוכיח, המוצאים החברו עליו הראיה. עכשיו, באים שני עדים ואומרים שהאוטובוס היה אדום. אבל יש 10% שהם טועים. הם ראו את זה מרחוק, לך תדע, אולי הם לא ראו טוב אם זה אדום או כחול. נגיד לצורך הדיון שהאמינות שלהם זה 10%.
היה לילה.
כאן מרשיעים. כאן כן מרשיעים. מה ההבדל? בשני המקרים זה 90% של צדק, 10% שאולי אתה טועה. למה פה מרשיעים ושם לא?
זה כמו
הטרי וטרי
על המקרה או על העדים, לא?
למה?
זה כמו הטרי וטרי על המקרה או על העדים.
למה?
זה השאלה האם הסטטיסטיקה היא על העדות או על המקרה עצמו. אם זה על המקרה עצמו, אז כנראה זה יותר חזק. ואם זה על העדים...
כן, אבל שם זה לא ההבדל. אבל שם זה לא ההבדל אם הסטטיסטיקה היא על העדים או על המקרה. הטענה היא שעל העדים אין סטטיסטיקה.
במקרה הראשון יש ודאות. הספק הוא בגלל אי ודאות משנה. אבל במקרה השני שיש עדים, אז יש פה צד של ודאות.
תראו, בניסוח, יש איזה כמה ניסוחים, והצעתי שם גם באתר שלי כמה ניסוחים.
בלי שאנחנו נקבל במקרה כזה עדות, אנחנו בכלל לא נוכל לקבל את עדות.
תראו, במקרה של האסירים, אם אני הולך אחרי הראייה הסטטיסטית, זאת אומרת ש-99 מתוך 100 אסירים השתתפו במאומות, עכשיו מגיע לפניי אסיר עומד לדין, ו-99% שאתה אשם, לכן אני מרשיע אותך. קודם כל, בהכרח אני ארשיע אחד זכאי, נכון? לפי ההיגיון הזה.
כן.
כי כל אחד שיגיע לפניי הרי יהיה אותו שיקול לגביו, ובסוף ייכנס לכלא אחד זכאי בטוח. נכון? דבר כזה יש כאלה שטוענים, אנחנו לא עושים. לעומת זאת, בעדים, כשהעדים מעידים על פלוני ויש 99% שהם צודקים ואחוז שהם טועים, לא בהכרח יהיה אחד זכאי שיכנס לכלא. יש סיכוי 1% שהם טועים, אבל אין פה ודאות שמישהו זכאי ייכנס לכלא. הסיכוי שהם צודקים הוא אותו סיכוי. ההבדל הוא לא סטטיסטי. זה הבדל אחר. אבל אפשר לנסח את זה בצורה קצת שונה, תראו. אם אני מדבר על הסטטיסטיקה, אז הרי יש פה אסיר אחד שלא ישתתף. זה איקבע איסורה. זאת אומרת, האפשרות שאסיר מסוים לא ישתתף נמצאת בסיטואציה, הרי יש אסיר אחד שלא ישתתף. זה שונה מהסתכלות על אסיר אחד שאני לא יודע אם הוא ישתתף או לא. אני לא יודע בכלל אם יש אסירים שלא ישתתפו, אבל יש סיכוי שהוא לא ישתתף. זה בדיוק מצב שלא יקבע איסור, של חתיכה אחת. מבינים? זה בדיוק אותו חילוק לדעתי. ולכן פה אנחנו פתאום רואים, וזה מעניין, כי, וזה, דיברתי על זה שם בתורים ההם, כי בהלכה אנחנו קצת רגילים להבחנות מן הסוג הזה. אבל מפתיע לראות הבחנות מהסוג הזה בעולם משפטי. כי בעולם משפטי לכאורה, מה שחשוב לך זה האמת. אין לך קונסטרוקציות מטאפיזיות ואחרות. הרי האמת חשובה, ומבחינת האמת, הסטטיסטיקה היא 99% בשני המקרים. אז מה אכפת לי איך נוצר ה-99% הזה? מה זה משנה? מה ההבדל? רואים שיש לאנשים איזושהי אינטואיציה, שהיא לא אינטואיציה סטטיסטית, זה אינטואיציה משפטית, שברמה המשפטית, למרות שיש פה 99%, אם האפשרות שאני טועה ניצבת לפניי בסיטואציה, זה איקבע איסורה, אני לא יכול שלא לחשוש לה. לא יכול שלא לחשוש לה. לעומת זאת, אם זאת רק אפשרות היפותטית, יכול להיות שהוא לא ישתתף במאומות. אין לי נתון שהיה אסיר שלא ישתתף, אבל יכול להיות שהעדים טועים ואולי האסיר הזה לא ישתתף. אין לי פה סיבה פוזיטיבית להטיל ספק בעדות. ולכן אני לא מטיל ספק בעדות, למרות שאני יודע סטטיסטית שבאחוז אחד מתוך 100 עדים טועים, באופן כללי. לא במקרה הזה, אלא באופן כללי. אבל אין לי איסור בסיטואציה, אין לי סיבה להסתפק שנמצאת בתוך הסיטואציה. וזה נחשב ספק חלש יותר, גם בעולם המשפטי. אז זה אני חושב המשמעות גם של הגמרא כאן.
אז בסגנון הזה קודם שרב הסביר, אני גם רציתי לשאול, אין מצב כזה שבכלל יש פה איזה משקל וסטטיסטיה? למשל, אני יכולה להגיד שסיכוי שבכלל יכול להיות לחתיכה אחת יכול להיות חלב, הוא גבוה יותר.
לא, אז יהיה רוב. אז יהיה רוב, הולכים אחר הרוב, אין בעיה, כמו חתיכת בשר.
פה דיברנו על שתי חתיכות, זה אחד מול אחד.
כן, לא, אני אומר, גם בחתיכה אחת, בחתיכה אחת מדובר במצב שהספק הוא שקול. נגיד, יש 50% חנויות טרפה ו-50% חנויות כשר בעיר.
כן, אבל בחלב, כאילו מניחים שאנחנו לא יודעים מה הסיכוי שזה.
לא, אנחנו יודעים. כשאנחנו מדברים על ספק, זה תמיד ששני הצדדים שקולים. אם יש לי נתונים שמראים שאחד הצדדים הוא יותר חזק מהשני, זה לא נקרא מצב של ספק, זה נקרא מצב של רוב.
זאת אומרת, גם בחתיכה אחת אנחנו מדברים על ספק של 50.
ספק שקול, נכון. כי אם זה לא ספק שקול, אז הולכים אחרי הרוב.
אחרת כמו דינזאור, מה הסיכוי שאני אפגוש את דינזאור,
אם יצא מהבית. כן. אנחנו ההנחה פה שהספק הוא שקול. יש כמובן לפעמים מצבים שאנחנו לא יודעים כלום, וכשלא יודעים כלום תמיד מניחים הסתברות שווה לכל אפשרות. בגלל חוסר ידע, לא בגלל ידע. וגם שם זה ספק שקול של 50%. בסדר. אבל כשיש לנו ידע לטובת אחד הצדדים, זה נקרא רוב, זה לא נקרא ספק. אוקיי, בואו נמשיך רגע. שואלת הגמרא פה, מה איקה? מה איקה בניק באיסורה? לשאי אפשר לברר איסורי, כן, בין רב זרע לרב נחמן. איקה בניו, כגון שהיו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ובא עובד כוכבים ואכל את הראשונה, ובא ישראל ואכל את השנייה. מה קורה כאן? היו פה שתי חתיכות, אבל לברר אי אפשר. אי אפשר לברר, כי נאכלו שתיהן.
אבל מתחילת הסיטואציה כבר היה
איקה איסורה. לא, לא היה. כשאני אכלתי לא היה.
אבל מתחילת הסיטואציה, עוד לפני שהגוי אכל, כשהיו מונחות שתי החתיכות,
נו.
אז כבר היה איקבע באיסור.
ברור, היה איקבע באיסור, אבל אי אפשר לברר. אבל אי אפשר לברר. למה אמרו שהגוי אכל ראשון?
זה נפקנין, זה נפקנין.
למה אמרו שהגוי אכל ראשון ולא הישראל? מה קורה עם הישראל אכל ראשון?
אכל ראשון זה מה משנה, זה אותו דבר אם הוא אכל לבד.
לא הבנתי.
אם ישראל הוא ראשון, אז אין בעיה, כי זה כמו הסיטואציה הקודמת, שהיו שתי חתיכות והוא לא יודע מה הוא אכל.
למה? אבל הגוי אכל את השנייה ואי אפשר לברר.
אז לפי רבי זרע...
אז אני שואל, זה גם יהיה נפקמינה? אם זה גם יהיה נפקמינה, אז למה אומרים שהעובד כוכבים אכל את הראשונה וישראל את השנייה?
נכון.
גם הגמרא אומרת בהמשך, לרב עלי כמצוות, בעידנה דאכל ישראל, לרב זרע אי אפשר לברר איסור, אלא רב נחמן... רגע?
אבל לרב נחמן יקבע איסור.
לרב עלי כמצוות, בעידנה דאכל ישראל, לרב זרע אי אפשר לברר איסור, אלא רב נחמן יקבע איסור. זאת אומרת, הוא תולה את זה בסדר. כשהגוי אכל ראשון. אבל אם הישראל אכל ראשון, אז לפי כולם הוא יהיה חייב. למה? כי גם לברר אפשר. אפשר לברר שנייה אחרי, אחרי שתי דקות כשהגוי אכל, בסדר, אבל אני כבר התחייבתי את האשם התלוי בשנייה הראשונה. בשנייה הראשונה אפשר היה לברר. אז אני כבר התחייבתי אשם תלוי. אחרי זה בא הגוי ואכל. בסדר, החיוב שלי כבר חל. לכן צריך שהגוי יאכל ראשון. תוספות, שם במקום, כותב ככה, בקריטות. אמר רב יהודה אמר רב, חתיכה אחת פטור. ואם תאמר, דאם רינן פרק שני דכתובות, כן, חוזרים לסוגיה שלנו. גבי שניים אומרים מת, ושניים אומרים לא מת, ופריך עלה הבא עליה באשם תלוי קי. ומה היא פריך? הבאינן מצוות. מה זאת אומרת? המקרה שלנו הוא חתיכה אחת ולא שתי חתיכות. אז לפי רב וכי הברב וכל האמוראים עליבא דרב שדורשים חתיכה משתי חתיכות כדי להתחייב אשם תלוי, איך הגמרא שלנו קוראת למצב כזה שמתחייבים בו באשם תלוי? זה לא נכון. זה חתיכה אחת. האישה הזאת ספק אם היא מקודשת, ספק אם היא לא מקודשת לראשון. זה הכל. אז זה חתיכה אחת, זה לא שתי חתיכות. למה קוראים לזה אשם תלוי?
אבל החזקה הראשונה... אשת איש.
לא הבנתי.
החזקה הראשונה שהייתה לה.
לא, לפני החזקות. אני שואל, למה זה אשם תלוי?
כן.
למה זה אשם תלוי? אין פה שתי חתיכות, יש פה חתיכה אחת.
החתיכה אחת של איסור.
נכון. אז למה יש פה אשם תלוי?
כמו אצל הרב נחמן. גם אם יש רק חתיכה אחת, אבל איך באיסור, אז חייב.
לא, מה פתאום? מה זאת אומרת?
אבל יש לנו פה שני עדים שאומרים שזה תיאר, ושני עדים שאומרים שזה איסור.
ולכן מה? אז זה ספק. אבל ספק בחתיכה אחת.
כמו שתי חתיכות.
למה?
כל
זה
חתיכה, כאילו חתיכה.
למה? לא הבנתי, אז כל ספק זה ככה. אם יש לי עד אחד שזה חלב ועד אחד שזה שומן, אז זה גם כן יהיה חתיכה משתי חתיכות. הרי זה אחד הצדדים לעורר ספק. מה זאת אומרת? יש לי ספק, יש לו שני צדדים. אבל עדיין, הספק הוא על חתיכה אחת.
אבל שתי צדדות העדים מסכימים שהיה לך חזקה ראשונה שהיא אשת איש.
אז מה?
ואז היא אסורה.
אז מה?
ושניהם הסכימו.
מה זה קשור? אז מה? למה זה? זה הופך את זה לשתי חתיכות? באיזה מובן? תוכל להגיד שמשאירים אותה... זה ערבוב, זה ערבוב, רותי. את מדברת על... את מערבבת שני דברים. אם שתי הכתות מסכימות שהיא הייתה אשת איש, את יכולה להגיד, אז אין ספק מוציא מדי ודאי. הרי בטוח הייתה אשת איש, ולא ברור אם היא עכשיו הותרה או לא הותרה. אני לא מדבר על המישור הזה, זאת שאלה אחרת על הגמרא. הרי הגמרא בהמשך בעצמה אומרת, תרווי הוא באשת איש כמסעדה. הבאתי זה בשיעור הקודם. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על סיטואציה אחרת, עזבי עכשיו את הדבר הזה. הגמרא קוראת לזה אשם תלוי. למה זה אשם תלוי? זה חתיכה אחת.
לפי רמיזר זה מסתדר. בגלל שרמיזר לא מדבר על שתי חתיכות כמשהו מהותי, אלא כמשהו שמאפשר לי את הבירור. זאת אומרת, גם עם האישה הזאת אפשר לדבר על ידי הזמה של העדים.
אוקיי, אז רגע. את לא מביאה את התירוצים של תוספות. שנייה, קודם כל השאלה. השאלה ברורה. בסדר? אומר תוספות, יש לומר, דעתם פריך למען דאמר אחא, זה לא בעניין חתיכה משתי חתיכות. הגמרא בכתובות הולכת לשיטת רב אסי, שהוא מחייב אשם תלוי גם על חתיכה אחת. זה תירוץ ראשון. אבל קשה, דרב אדרב. שהרי כאמר אחא רב יהודה אמר רב, ובפרק האישה רבה, כאמר אמר רבה אמר רב, לא שנו אלא שניסית בעד אחד וכו'. הוא פריך השס, הבא עליה באשם תלוי קאי, ומה היא פריך? את הגמרא שלנו, כמו הגמרא ביבמות, בעצם הולכות בשיטת רב. ורב הרי הוא אבי השיטה שצריך חתיכה משתי חתיכות. אז איך אתה, מה זה יעזור להעמיד את הסוגיה שלנו כרב אסי? מה יגיד רב עצמו? לכן אי אפשר לתרץ את התירוץ הראשון. ותרץ, דאחי פריך. הבא עליה באיסור אשם תלוי קאי. לא באמת חייבים אשם תלוי, אלא כמובן זה איסור כזה שאם היו פה שתי חתיכות, היה חייב עליו אשם תלוי. מה שמתכוונים לומר, יש פה ספק איסור. שזה נכון גם בלי אשם תלוי. יש פה ספק איסור, ספק דאורייתא. לכן שואלים, מה זאת אומרת, איך יכול להיות שהיא לא תצא? הרי כל ביאה וביאה זה ספק איסור. נכון, לא חייבים על זה אשם תלוי. לא התכוונו להגיד שבאמת חייבים פה אשם תלוי. התכוונו להגיד רק זה סוג האיסורים שעליו מביאים אשם תלוי אם זה היה חתיכה משתי חתיכות. וזה איסור חמור, זה ספק איסור דאורייתא של חייב חטאת. איך יכול להיות שלא תצא? אז תוספות אומר, אשם תלוי לאו דווקא, הכוונה איסור תורה. ספק איסור תורה. בסדר? זה תירוץ שני.
אבל זה לא מוריד את החומרה.
מה?
אבל זה לא מוריד את החומרה.
מי אמר זה לא מוריד את החומרה? תלוי אם זה, את הולכת לפי השיטה של איק באיסור או שאפשר לברר. איק באיסור, אז זה כן מוריד את החומרה, אבל לא משנה, זה עדיין איסור דאורייתא, ספק איסור דאורייתא. ועוד יש לומר, אומר התוספות, דפריך חתם לרב נחמן, דמתרץ אחא תמא דרב, משום איק באיסורה. ואיכא דאכל עובד כוכבים הראשונה משום השנייה חייב, משום דאיק באיסורה. וניחא אתם דפריך שפיר, שהרי כבר איק באיסורה שהייתה אשת איש. מה הוא אומר? הרי היא הייתה אשת איש, נכון? עכשיו, יש תרי ותרי בשאלה אם היא יותרה. התגרשה, מת בעלה, משהו כזה, אוקיי? אומר התוספות, נכון שזאת חתיכה אחת, אבל הספק, יש סיבה להסתפק, זה לא ספק נגטיבי, זה ספק פוזיטיבי. הרי היא הייתה אשת איש, זה ברור עד עכשיו. השאלה, האם היא יצאה מזה או לא יצאה מזה? אומר התוספות, דבר כזה נקרא איק באיסורה. למרות זה לא חתיכה משתי חתיכות.
זה לא חתיכה אחת.
זה כן חתיכה אחת, אבל זה איק באיסור על המות שזה חתיכה אחת. כי יש הבדל, יש הבדל בין מצב...
אם
היא
הייתה עשויה והספק היה אם היא מקודשת, אז זה לא איק באיסור.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, תוספות בעצם אומר, כיוון שיש פה צד פוזיטיבי לטובת הספק שיש את איש, אי אפשר להגיד שזה לא איק באיסור. הסברתי למעלה מה הסברה של איק באיסור. למה איק באיסור יותר חמור? בגלל שיש פה צד פוזיטיבי להסתפק, אי אפשר להתעלם מצד שנוכח לפנינו. זה לא ספק אולי קרה משהו. אני יודע שזה היה, השאלה אם זה נשאר. אבל אני יודע שזה היה. זה לא ספק מצוץ מהאוויר. אז אם זה כך, אז גם פה אומר התוספות, זה נקרא איק באיסורה. ואגב, בלשון הראשונים, המושג איק באיסורה משמש הן למצב שחתיכה משתי חתיכות, והן למצב שהייתה חזקת איסור. כמו פה.
מה ההבדל בין זה ובין חזקה מעיקרה?
אותו דבר. הם טוענים שכשיש חזקה דמעיקרה, לזה קוראים עקבה איסורה. למרות שהמושג במקורו עקבה איסורה הוא לא זה. זה ראינו בגמרא בקריטות. המושג במקורו של עקבה איסורה זה כשיש איסור אחד מתוך שתי החתיכות. את האיסור קבוע פה בסיטואציה. הם טוענים, אבל תראו, הם אפילו לא טורחים להסביר בחלק מהראשונים, הם קוראים עקבה איסורה למצב שהייתה חזקת איסור. זה נקרא עקבה איסורה. עקבה איסורה והתחזק איסורה זה אותו דבר. אוקיי? אז זה, בתוספות פה זה בעצם מה שהוא אומר. תוספות בסוגיה שלנו, בכתובות, גם דן בזה, הוא כותב ככה. אפילו למען דבאי חתיכה אחת משתי חתיכות, הכה לא בעינן שתי חתיכות. זאת אומרת, הוא מסביר שפה זה הולך גם לשיטה שדורשת חתיכה משתי חתיכות בשביל שם תלוי. ובכל זאת הגמרא בכתובות מסתדרת איתה. למה? דמאן דמפרש בפרק ספק אכל טעמא דבאינן חתיכה משתי חתיכות, משום די אפשר לברר איסורו, פירוש, אפשר לברר על ידי בקי שיקיר החתיכה הנשארת עם חלבי עם שומן. החנמי אפשר לברר על ידי הזמה, מה שרותי אמרה קודם. הרי פה יכול להיות שיבואו עדים ואפשר יהיה להזין. מה?
זה לא אני אמרתי, זה אמרה...
אה, עדית, סליחה. אז אני אומר, כיוון שאפשר לברר על ידי הזמה, הנה נפקמינה. בין רב זרה לבין עקבה איסורה, זה באמת לא עקבה איסורה, אבל מי שאומר שההבדל הוא שאפשר לברר, אפשר לברר, קיים גם כאן. אז לפי רב זרה זה יכול ללכת, לפי רב נחמן לא. בסדר? ולמאן דמפרש משום דה בשתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, עקבה איסורה, שזה רב נחמן, מה עושים איתו? הרי ההסבר הזה לא הולך לשיטתו, רק לרב זרה. החנמי עקבה איסורה שהייתה בחזקת אשת איש, זה התירוץ שראינו כבר בתוספות שם. אינמי, לבה שם תלוי ממש כאמר, אלא כלומר באיסורה שם תלוי, עוד תירוץ שראינו שם. זאת אומרת, כל התירוצים של התוספות שם, הם בעצם תירוצים על איבד הרב נחמן. תוספות פה מוסיף תירוץ על איבד הרב זעירה. שזה לא מופיע שם, אוקיי? אני רק אוסיף עוד תירוץ, שבמצב של טרי וטרי, יכול להיות, ואני חושב שזה מה שהתכוונו עוד פעם, אני כבר לא זוכר מי אמרה את זה קודם, יכול להיות שספק של טרי וטרי הוא ספק שונה מכל ספק אחר. למה? כי בספק של טרי וטרי, דיברנו על זה כשדיברנו על סוגיית טרי וטרי. ספק של טרי וטרי, למה שיהיה דין כזה שטרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה? טרי וטרי ספק הדאורייתא. מה זה משנה? זה ספק. בספק הולכים אחרי חזקה. הטענה שכשיש טרי וטרי, זה מצב של שתי ודאויות לשני הצדדים. ספק זה מצב שאין לי ודאות. אם אין לך ודאות, לך אחרי החזקה. טרי וטרי זה בעצם אומר, כיוון ששני עדים זאת ראיה מקסימלית, אין ראיה יותר טובה משני עדים, אז יש לי שני עדים לכל כיוון, ברור שעובדתית אחד מהם צודק והשני טועה, אבל משפטית זה נקרא שיש לי בעצם טענה מוחצת לכל אחד מהכיוונים. אז זה אומר ששני הצדדים אמת, בו זמנית. במצב כזה אתה לא יכול ללכת אחרי החזקה. החזקה אומרת לך מה לעשות כשאתה לא יודע מהי האמת. אם אתה לא יודע מהי האמת, תניח שזה לא השתנה. תניח שאנחנו ממשיכים את המצב שהיה עד עכשיו. אבל בטרי וטרי, כיוון שאתה יודע את האמת, אתה כאילו יודע שהאמת היא גם זה וגם זה, היא גם התגרשה וגם לא התגרשה, הוא גם מת בעלה וגם לא מת בעלה, אז אתה לא יכול ללכת אחרי החזקה. כי זה לא ספק שאתה צריך לפשוט אותו. מה?
לא יש לנו דבר כזה שיש שתי אמיתות.
לא, אז אמרתי, זה אמיתות משפטיות, לא במציאות. במציאות עצמה ברור שרק אחד מהם נכונה, אבל משפטית, כיוון שיש לי שני עדים לטובת כל אחד מהצדדים, ושני עדים זאת הרי הראיה המקסימלית. אז ברמה המשפטית מבחינתי זה כאילו שהוכח בבית הדין גם זה וגם זה. הוכח, כי שני עדים זה ראיה מקסימלית. עכשיו, אם אתה מוכיח לי, זה כמו פרדוקס, אם אתה מוכיח לי את שני הצדדים, אתה לא יכול להגיד שאני נמצא במצב של ספק. אני נמצא במצב של ודאי כפול. משפטית, כמובן. עובדתית ברור שרק אחד צודק. אבל משפטית, אני נמצא במצב של ודאי כפול. שניהם צודקים. לכן לא הולכים אחרי חזקה. אם זה באמת כך, אז יכול להיות שזה בדיוק ההגדרה של שתי חתיכות, של עקבה איסורה, בהגדרה המקובלת. כי מה זה עקבה איסורה? עקבה איסורה בעצם אומר לי, תראה, יש לך צד פוזיטיבי להסתפק לטובת כיוון אחד, ויש לך צד פוזיטיבי להסתפק לכיוון אחר. זה לא ספק מצוץ מהאוויר, אלא יש לך צד חיובי שאומר לך שיכול להיות שזה כך, וצד חיובי שאומר שיכול להיות שזה כך. נו, גם מטרי וטרי זה ככה. למרות שמדברים על חתיכה אחת, על אישה אחת. אבל כיוון שיש לשני עדים שאומרים כך, ושני עדים שאומרים כך, זה ממש מצב של עקבה איסורה. יש לי שיקול פוזיטיבי שמעורר אצלי את הספק, אולי האישה הזאת נשואה, אולי היא לא נשואה. אז זה, איך באיסור. ולכן דווקא בגלל
ש... חייב שיהיה איסור.
מה?
רק חייב שיהיה פה איסור.
אז לכן הקדמתי...
יכול להיות מצב של טרי וטרי, אבל אין איסור.
לא, לכן הקדמתי...
אבל אין איסור.
לא, אז לכן הקדמתי ואמרתי שטרי וטרי זה נקרא שיש לי שני עדים שיש פה איסור ושני עדים שאין פה איסור. אז לכן יש פה גם איסור וגם אין איסור. זה כמו שתי חתיכות. זה לא... כי למשל אם היה פה עד אחד נגד עד אחד, אז הייתי אומר, תראה, עד אחד זה לא ראיה מקסימלית. אז יש לי צדדי ספק, אני לא יודע אם זה נכון או זה נכון. אז פה הולכים אחרי חזקה, וזה לא נקרא איקבע איסור, אז הספק רגיל, לא מביא מה שם תלוי. אבל כשיש לי שניים מול שניים, זה תיקו מוחץ. זה יש לי טיעון פוזיטיבי לטובת זה שיש את איש, וטיעון פוזיטיבי לטובת זה שהיא מותרת. אוקיי? ברגע שיש שני טיעונים פוזיטיביים, זה כמו שתי החתיכות. הרי למה צריך שתי חתיכות? כי שתי החתיכות יוצרים שני טיעונים פוזיטיביים, אחד מהם לטובת זה שמה שאכלתי הוא חלב, והשני לטובת זה שמה שאכלתי הוא שומן. יש לי שני טיעונים פוזיטיביים שלוקחים אותי לשני כיוונים מנוגדים. זה קיים גם בטרי וטרי. אז מה אכפת לי שזה חתיכה אחת? נדמה לי שזה הסבר פשוט. נכון שהוא יותר מתאים לשיטה שטרי וטרי ספקא דאורייתא. כי טרי וטרי ספקא דאורייתא זה באמת אומר שלא הולכים אחרי חזקה. למה? כי טרי וטרי זה שתי אמיתות ולא סתם ספק. אבל מי שאומר שבטרי וטרי הולכים אחרי חזקה כמה הייתה, אז שם זה פחות נוח. כי שם ההנחה היא שטרי וטרי זה גם ספק רגיל. אוקיי? עכשיו, תנא קמא, זה עד כאן דיברנו רבי מאיר ברבי יוסי. תנא קמא סובר שאם היא ניסית לא תצא בשום מקרה. נכון? שאלתי, הרי יש פה טרי וטרי, למה מספק לא מחייבים אותה לצא? ספק דאורייתא לחומרא. השם תלוי, כמו שתוספות אומר, כמו שהגמרא אומרת. אז ארן על הריף כותב ככה, ומדאמרינן הבא עליה בהשם תלוי קאי, איכא מן דבאי לאוכוחי, דהילכתא כי ההוא לישנא דאמרינן ביבמות, דטרי וטרי ספקא דאורייתא. יש כאלה שמוכיחים מהסוגיה כאן, שאנחנו פוסקים להלכה שטרי וטרי ספקא דאורייתא. ולא אמרינן הוא כמילתא החזקה, ומשום אחי הבא עליה באשם תלוי קאי, בין שהייתה תחילה בחזקת פנויה או בחזקת אשת איש. אבל להו לישנא דאמרינן התם, הוא כמילתא החזקה, מה שנקרא טרי וטרי ספקא דרבנן, לא משכחת לה דליקום הבא עליה באשם תלוי, דיה וקיימה בחזקת אשת איש, כי דמוכח פשטה דברייתא, הבא עליה בחטאת קאי. אם היא בחזקת אשת איש, אז מי שבא עליה הוא לא באשם תלוי, הוא בחטאת. בגלל שהיא בעצם אשת איש ודאית, הולכים אחרי חזקה. ואם העירה בחזקת פנויה, ואם אנחנו נגיד שמדובר בחזקת פנויה, כיוון דאיקא טרי וטרי, לית בה אל האיסור דרבנן, ועבדי ליתה, דמסקנה דשמטה דיבמות צלקה, דטרי וטרי ספקא דרבנן, משום נאמרינן הוא כאיתת החזקה, ושמעתין לא קשיא, הסוגיה שלנו לא קשה, דתנא ודאי בדקיימה בחזקת אשת איש מאירי, אצלנו הרי מדובר שהיא הייתה בחזקת אשת איש. ובדינו דלימה הבא עליה בחטאת קאי. בעצם היה צריך להגיד שהבא עליה בחטאת. אלא, דלא בא את תלמודה לשיווי נפשי באהו פלוגתא. לא רצו להיכנס לתוך המחלוקת עם טרי וטרי ספקא דאורייתא או טרי וטרי ספקא דרבנן, אז אמרו הבא עליה באשם תלוי. רק בגלל זה, אבל באמת אשם תלוי שייך פה רק למאן דאמר טרי וטרי ספקא דאורייתא. בסדר?
זה הסבר
מספיק מוזר,
לא?
מה?
כמה אני מסתפקתי.
הגמרא לא רוצה להיכנס פה לוויכוח, ולכן היא מחליטה משהו אחד, אבל זה בעצם הפוך מהמסקנה במקום אחר.
כי לא, היא אומרת, לפי שני הצדדים של הוויכוח זה קשה. אז בואי אני אקשה את הקושיה כבר באופן שיהיה קשה לפי שני הצדדים. למה? נכון שיכולתי להקשות רק לפי הצד שהוא המסקנה, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הרבה יותר קשה. אתה אל תגיד לי שאתה סובר כמו הצד שהוא לא המסקנה, כי גם לפי הצד שהוא לא המסקנה זה לא הולך אצלך. אז הקושיה פשוט יותר חזקה כך.
גם אם אני רוצה להגיד שזה דאורייתא, אז מה הבעיה שלי?
זה הבנתי?
אם אני אגיד שטרי וטרי זה דאורייתא, ואז אני לא מעמידה אותו על חזקתה, אז היא לא צריכה חטאת.
להפך, אז היא צריכה אשם תלוי.
כן.
אז זה טוב, אז הסוגיה שלנו מסתדרת עם זה. הבעיה עליה באשם תלוי כי טרי וטרי ספקא דאורייתא. הוא שואל הפוך. הוא שואל, מה דמה טרי וטרי ספקא דרבנן? שאני הולך אחרי חזקה, אז למה אומרים, הבא עליה באשם תלוי, הבא עליה בחטאת, לא באשם תלוי. אז הוא אומר, כן, הכוונה, התכוונו להגיד גם את זה. אבל רצו להגיד לך שזה קשה גם למאן דאמר טרי וטרי ספקא דרבנן.
אבל לא ברור לי אם זה דרבנן, וזה קביעה של המעמד שלה מבית דין. עדיין זה לא עושה אותה נועפת בוודאי.
ברור שכן. ברגע שהולכים אחרי חזקה, היא אשת איש, לכל דבר. והיא חייבת מיטה אם היא נועפת.
אמר שאני אשת איש, ואני יודעת שאני לא אשת איש.
יהרגו אותך בבית דין.
טוב, ברוך
השם. לא, בית הדין הולך על פי הראיות. אם על פי הראיות היא נועפת, וחזקה זה אחת הראיות, אז היא נועפת, נקודה. אם היא תסתתר ותעשה את זה בלי שבית הדין יראה, דיברנו על זה בשווי הנפשה. אז שם יכול להיות שזה יהיה מותר לה. אבל בית הדין הולך על פי הראיות. אוקיי? זה מה שאומר הר"ן. אבל תוספות אצלנו אומר, וזה מה שהבאתי קודם, הבעל היה ושם תלוי קאי, תימה, זה בחטאת קאי. דה מסכינה בפרק ד' אחים, דה תראי ותראי ספקה דה רבנן. ומדאורייתא הוקמה החזקה. ומה אם אשה נינה מכשניסית לאחד מעדיה, העד נמי בחנק קאי, דה הוקמה החזקה. זה שהיא ניסית לאחד מעדיה זה לא עוזר כלום, יש פה ודאי, זה לא ספק. הרי מעמידים אותה לחזקתה, בסדר? אז רבנו תם מתרץ, הוא אומר ככה. הוא אומר רבנו תם, דה חזקה די אישה דייקה ומין סבא, מר עלה להח חזקה. זאת אומרת, יש חזקה שאישה דייקה ומין סבא, וזה מרועה את חזקת האשת איש שלה. דמאי תם ענה משרינן לה כלי כעדים כלל, אף על פי שהיא בחזקת אשת איש. אומר רבנו תם ככה. אם אישה באה ואומרת לנו, מת בעלי. אין עדים, רק היא עצמה. אז הזכרתי את זה קודם, מקבלים. ואם היא תלך ותנסה, אז אנחנו נכיר בזה. למה? כי יש חזקה שאישה דייקה ומין סבא. אם היא מתחתנת, אז היא בודקת טוב כדי לא למצוא את עצמה בשוקת שבועה. אוקיי? אז לכן, חזקה דייקה ומין סבא בעצם מאפשרת לה להינסה. אומר רבינו תם, אצלנו, עכשיו יש שני עדים לפה ושני עדים לשם. עכשיו באה האישה ואומרת, אני יודעת, בעלי מת, והיא הולכת ומתחתנת. אז כמובן שגם פה יש חזקה דייקה ומין סבא. נכון? זה לא יותר גרוע מאשר מצב שאין את הטרי וטרי, ורק האישה אומרת שמת בעלי. פה יש טרי וטרי, ועדיין היא אומרת, יש חזקה שדייקה ומין סבא. אומר רבינו תם, החזקה שאישה דייקה ומין סבא, היא זו שבעצם מאפשרת לי כמרועת את החזקה. מה זאת אומרת? תשימו לב מה הוא אומר, זה צריך לדייק בלשונו. הוא לא אומר שבגלל שהאישה דייקה ומין סבא לכן מותר לה להינסה, כי הרי אסור לה להינסה. לכל הדעות אומרים שלכתחילה היא לא תינסה. למה לא? כי זה ספק של טרי וטרי. בספק של טרי וטרי, החזקה של דייקה ומין סבא, מה הייתה זו? החזקה של דייקה ומין סבא לא יותר טובה משני עדים, נכון? אם יתווספו שני עדים לאחת משתי הקטות, זה לא יכריע, כי טרי כמאה. אז עכשיו נוסף לאחת משתי הקטות, נוספת החזקה, שאישה דייקה ומין סבא. מה זה משנה? הרי טרי וטרי זה ראיה מקסימלית נגד ראיה מקסימלית. לראיה מקסימלית לא מועיל אם נוסיף עוד ראיה.
אבל היא מערערת את החזקה של אשת איש.
עוד פעם? לא, לא, רגע, אני בדרך לשם. קודם כל אני רוצה להסביר למה התוספות, הרבן אותם מדייק בלשונו. הוא אומר שהחזקה דייקה ומין סבא, לא שהיא מכריעה את הספק של הטרי וטרי. את זה היא לא עושה. אלא היא מרועת את חזקת האשת איש. הופכת אותה לרעועה. מפוררת אותה. למה הוא אומר את זה? כי את הספק של הטרי וטרי, חזקה שאישה דייקה ומין סבא לא יכולה להכריע. כי מה זה יעזור להוסיף עוד ראיה לטובת שני עדים, כשיש נגדם גם שני עדים? הרי אפילו אם הייתי מוסיף להם עוד... אפילו אם הייתי מוסיף להם עוד שני עדים, אז היה שניים נגד ארבע. נכון? זה לא עוזר, תראי כמאה. אז חזקה היא ודאי לא יותר טובה משני עדים. אז לכן את הספק של התרי ותרי החזקה לא יכולה להכריע. זה ברור. אומר רבנו תם כן. אבל את החזקה של האשת איש, החזקה דייקה ומין סבא מרועת. החזקה שהיא אשת איש כבר נופלת. כי יש ראיה נגד החזקה הזאת. ואז מה קורה? נשארתי עם תרי ותרי, נכון? בלי חזקת אשת איש.
כן.
ומה הדין במצב כזה? חייבים, השם תלוי ולא חטאת. אם הייתה חזקת אשת איש, אז אם החזקת אשת איש, מי שבא עליה זה חטאת, זה לא השם תלוי. היא בטוח אשת איש. אבל החזקה דייקה ומין סבא מרועת את חזקת אשת איש. מה שנשאר לי זה רק התרי וטרי. אז אני בספק של תרי וטרי, וראינו למעלה שספק של תרי וטרי, זה מחייב השם תלוי, לפי רוב ה... שתרוצים בתוספות, לכן מה שכתוב פה זה שהבעליה באשם תלוי ולא בחטאת. זה בניגוד לרן. הרן למעלה אמר, לא, לא. למנדה אמר, תרי ותרי ספקא דרבנן, שהולכים אחרי חזקה, באמת יהיה פה חיוב חטאת. לא יהיה פה אשם תלוי. נכון? רק הם ניקשו את זה באופן כזה שיהיה קשה לשני המנדה אמרים. כך אמר הרן. התוספות אומר, מה פתאום? גם למנדה אמר, תרי ותרי ספקא דרבנן, שלכאורה הולכים אחרי החזקה, כאן לא נלך אחרי החזקה. כאן זה יישאר ספק של תרי ותרי ומביאים עליו אשם תלוי. לא חטאת. למה? בגלל שהחזקה דייקה ומינסבה מבטלת את חזקת האשת איש שהייתה לה. בסדר? לכן תוספות באמת מדייק בלשונו ואומר שזה מבטל את חזקת האשת איש. זה לא מכריע את הספק של הטרי וטרי. עכשיו רב שמעון סקופ...
הרב, כשאומרים שזה מרועה, זה בכוונה מבטל את החזקה או רק מחליש אותה?
לא, מבטל אותה. היא כבר לא חזקה.
רב שמעון סקופ דיבר על שזה מרואה את
הטרי וטרי. בדיוק, רב שמעון סקופ הסביר את מה שאמרתי עכשיו, שלמה החזקה לא מכריעה גם את הספק של הטרי וטרי. אז הוא אומר ככה, כן, הפסקה הראשונה זה ציטוט של תוספות, והנה לפי מה שכתב בתשובת רבי עקיבא איגר ובספר שב שמייטה, ראינו את זה דרך אגב, דבטרי וטרי לא מעני חזקה להכריע, רק חזקה דמעיקרה כחזקת אשת איש וכדומה. אבל חזקה שהיא מטעם הוכחה, כגון אין אדם פורע תור זמנו, או כמו אין הילדים חותמים על השטר, אלא אם כן נעשה בגדול, לא מעני להכריע בתרי ותרי, דלא עדיף מאות שני ילדים, ותרי כמאה. בסדר? מה, מה הם אומרים? איזה תרי ותרי ספקא דאורייתא לא הולכים אחרי חזקה. תרי ותרי ספקא דרבנן כן הולכים אחרי חזקה. נכון? אבל איזה חזקה? רק חזקת קמייתא, חזקה דמעיקרא. לא חזקה מבררת, חזקת אומדנה לא, חזקה שהיא מטעם הוכחה, מה שקורה פה, זה לא. למה? כי חזקה שהיא מטעם הוכחה היא בסך הכל מתווספת כעוד הוכחה לשני עדים, ומול זה עומדים גם שני עדים. אז יש פה שני עדים מול שני עדים פלוס חזקה, מה זה משנה? זה אותו דבר. לכן זה לא יכול להכריע את הספק של תרי ותרי. למה למד אמר תרי ותרי ספק את הרבנן הולכים אחרי חזקה בחזקה קמייתא? כי חזקה קמייתא היא לא ראיה. חזקה קמייתא בסך הכל אומרת לי מה לעשות אם אני לא יודע מה לעשות, אם אני בספק. אם אני בספק, תמשיך את המצב שקיים עכשיו. זה נכון גם בתרי ותרי, גם בתרי ותרי אני בספק שאני לא יודע מה לעשות. וחזקה קמייתא אומרת לי, טוב, אם אתה בספק כזה, תמשיך להתנהג כך. אז פה אין את הבעיה שזה מתווסף לשני עדים ומכריע את הספק. זה לא מכריע את הספק, זה רק אומר לי מה לעשות כאשר אני נמצא במצב של ספק. לכן אומרים האחרונים האלה שיש הבדל במצב של תרי ותרי בין חזקה קמייתא, שלגביה נחלקו הדעות ביבמות עם תרי ותרי ספקא דרבנן או דאורייתא, ולהלכה אנחנו פוסקים שתרי ותרי ספקא דרבנן, ואנחנו כן הולכים אחרי חזקה, אבל גם לשיטה הזאת הולכים אחרי חזקה קמייתא, לא אחרי חזקה שהיא מטעם הוכחה. חזקה שהיא מטעם הוכחה לכל הדעות לא עוזרת בתרי ותרי. ולכן, זה מה שהוא מסביר בתוספות, לכן בעצם החזקה דייקא ומינסבה לא מכריעה את הספק של התרי ותרי. וזה הוא מביא, כמו שכתבו התוספות בבבא קמא, דלא מהני מיגו להכריע בתרי ותרי, דלא עדיף מעדים, ראינו גם את זה. כן, שאם אתה מוסיף מיגו לעדים זה לא עוזר, כי זה לא יותר טוב מה שלא הוסיף להם עוד שני עדים. ושב שמייטה כתב ככה עוד, ושיטה מקובצת הביא וכולי. ולפי זה, אומר רב שמעון, ולפי זה, קשה לכאורה מה שכתבו התוספות, דחזקה דאישה דייקה מראה לחזקת אשת איש. כיוון דחזקה כזו לא מעני להכריע בתרי ותרי. הרי הוא אומר ככה, הוא אומר, החזקה שאישה דייקה ומינסבה, מה טיב החזקה הזאת? זאת חזקה מבררת, נכון? זאת חזקה שמטעם ראייה. אז בעצם, עכשיו תראו מה יש לי פה בתמונה. בתמונה שלי בעצם עומד פה ככה, יש לי פה תרי ותרי, שניים אומרים שהיא מותרת, שניים אומרים שהיא אסורה, יש לי חזקה שהיא הייתה אשת איש, ויש לי חזקה שאישה דייקה ומינסבה. נכון? עכשיו, התרי ותרי זה ראיות לכל אחד משני הכיוונים, החזקה שהיא הייתה אשת איש זה חזקה קמייתא, זה לא חזקה מבררת, נכון? והחזקה שאישה דייקה ומינסבה זה חזקה מבררת. אז אם זה ככה, אז אני לא מבין את הפלפול של רבנו תם, אומר רב שמעון סקופ. רבנו תם אומר לי, תראה, את התרי ותרי זה לא יכול להכריע, כי זה חזקה מבררת. אבל זה כן יכול לרועה את החזקה קמייתא, את חזקת האשת איש. איך זה מרועה אותה? תסבירו לי. איך זה מרועה אותה? כי יש ראייה נגד החזקה? מי זאת הראייה נגד החזקה? שאישה די כאו מין סבא. אבל יש עוד ראייה נגד החזקה, שני עדים אומרים שהיא פנויה. למה זה לא מועיל? כי יש נגדם שני עדים שאומרים שהיא לא פנויה. אז הראייה של אישה די כאו מין סבא מתכזזת במסגרת הטרי וטרי. אז היא גם לא יכולה לראייה את חזקת הישת איש. גם את זה היא לא יכולה לעשות.
רק כשאין טרי וטרי.
לא הבנתי? מה את הראייה?
היא כן יכולה לראות, כי
עובדה
שהיא
מראה
אותה כשאין טרי
וטרי. ברור! כי כשאין טרי וטרי, אז ברגע שיש לי ראייה, אז החזקת הישת איש נופלת, כי יש ראייה נגדה. אבל כשיש טרי וטרי, מה תוסיף לי הראייה? הרי יש כבר בין כל כך שתי ראיות בעוצמה מקסימלית נגד החזקה ובעד החזקה. עכשיו נוספת עוד ראייה חלשה נגד החזקה. אז מה? במה זה משנה את היחס שלי לחזקה? בכלום. אנחנו בסך הכל אמרנו מילים. אמרנו שהחזקה הזאת לא יכולה להכריע את הטרי וטרי, לכן רבנו תם אומר שהיא מפוררת את חזקת הקמייתא. אבל אומר רב שמעון שקופ, תסתכל באמת מה שקורה פה, זה סתם מילים. הרי החזקה הזאת היא חזקה ראייתית, וחזקה ראייתית לא מוסיפה כלום במצב של טרי וטרי. אז אם עד עכשיו החזקה קמייתא לא התפוררה, ולמה דמה טרי וטרי ספק עד הרבנן, הולכים אחרי חזקה קמייתא. היא לא מתפוררת מכוח טרי וטרי. אז זה שעכשיו נוספה לי עוד ראייה חלשה נגדה, זה מה שמפורר אותה? איך?
אבל איך היא מתפוררת כשאין עדים? אני לא מבינה את זה.
כי יש ראייה נגד, מה הבעיה?
הרי
בסופו
של דבר בטרי וטרי, אנחנו מוחקים את הטרי וטרי והולכים אחרי החזקה קמייתא.
לא, לא מוחקים. טרי וטרי נשאר בעינו.
זה ספק עד הרבנן, ולכן אנחנו הולכים...
הולכים, אבל לא מוחקים את הטרי וטרי, ממש לא מוחקים. להפך. הטרי וטרי נשאר, כיוון שאנחנו בספק, מה עושים בספק? והספק הוא בגלל הטרי וטרי. מה עושים בספק? התורה אומרת לי, אם אתה בספק, לך אחרי החזקה קמייתא. עכשיו אני שואל, האם החזקה אישה די כאו מין סבא מוציאה אותי ממצב של ספק? ממש לא. כי היא בסך הכל מוסיפה עוד ראייה בנוסף לשני עדים, אבל נגדם עומדים שני עדים אחרים. אז היא לא מוציאה אותי ממצב הספק. אז ההנחיה של התורה ללכת אחרי חזקה קמייתא נשארת בעינה. אני עדיין בספק.
למה? אבל היא משנה את המעמד של החזקה קמייתא.
איך היא משנה?
כמו שהיא משנה כשאין עדים.
לא, עוד פעם, לא נכון. אם אין עדים, אז היא הראייה היחידה בשטח. אז כשיש לי ראייה נגד החזקה קמייתא, ברור שלא צריך ללכת אחרי החזקה קמייתא. ולמה? כי ברגע שיש לי ראייה, אז אני לא בספק. למה שאני אלך אחרי החזקה? ההליכה אחרי החזקה זאת הנחיה למי שנמצא בספק. אם יש לי חזקה שפשטה לי את הספק, אין הנחיה ללכת אחרי החזקה. אז אם אישה באה, יש לי חזקה אישה די כאו מין סבא, עכשיו אני שואל את עצמי, האם ללכת אחרי חזקה שהיא הייתה אשת איש? מה פתאום? הרי אני לא בספק, אני יודע שהיא דייקה, ולכן ברור שהבעל שלה מת, אין לי שום בעיה, לא צריך ללכת אחרי החזקה, כי אני לא בספק. אבל בכל מצב שאני בספק, אני כן צריך ללכת אחרי החזקה. אז כשיש לי טרי וטרי, אני בספק? ודאי שכן. אז צריך ללכת אחרי החזקה. עכשיו באה גם חזקת אישה די כאו מין סבא. האם אני עכשיו מפסיק להיות בספק? מה פתאום? אני עדיין בספק. כי יש לי חזקה ושני עדים.
אם היה לי טרי וטרי ולא היה לי חזקה מעיקרה.
אותו דבר. לא, לא הייתה חזקה מעיקרה? מעיקרה
לא הייתי יכולה ללכת דרך החזקה.
לא, ברור שלא, אז זה היה ספק.
חזקה מעיקרה, בגלל זה אני הולכת אחרי החזקה.
נכון.
עכשיו כשבאה החזקה, די כאו מין סבא, היא מרואה את החזקה מעיקרה.
לא, היא לא מרואה את החזקה, זה שאני אומר עוד פעם.
לא, אני מבינה, אני פשוט לא מבינה את ההיגיון.
לא, ההיגיון הוא בגלל פשוט.
כי בכל דבר בטרי וטרי אני הולכת על חזקה מעיקרה כי היא קיימת שם.
לא, לא, אני מסביר שוב, לא נכון. לא, את טועה. החזקה דה מעיקרה לא משחקת על המגרש הראייתי. הרי היא לא מבררת חזקה דה מעיקרה. חזקה דה מעיקרה זאת הנחיה מה לעשות כשאני בספק. בשביל להשתמש בחזקה דה מעיקרה, אני צריך להחליט האם אני בספק או לא. אחרי שהחלטתי שאני בספק, ההנחיה ילך אחרי חזקה דה מעיקרה. אם אני לא בספק, אין בעיה, לא צריך להפעיל את החזקה דה מעיקרה. עכשיו באה אישה, אין טרי וטרי. באה אישה ואומרת מת בעלי. היא עדיין בחזקת אשת איש, נכון? אבל היא אומרת מת בעלי ומתחתנת, אישה די כאו מין סבא, יש חזקה. עכשיו אני שואל את עצמי, אחרי החזקה של אישה די כאו מין סבא, אני בספק?
לא.
לא, יש לי ראייה לטובת זה שהיא פנויה, נכון? ממילא לא צריך ללכת אחרי חזקה קמייתא, כי אני לא בספק. זה לא שזה מרואה את החזקה קמייתא. אלא ברגע שאין לי ספק, לא צריך ללכת אחרי חזקה קמייתא. החזקה קמייתא בעינה עומדת.
זה אחרת מרבנו תם.
אבל מה, אבל איך זה עובד? הרי זה לא נכון שזה מרואה את החזקה. הרי החזקה לא משחקת על המגרש הראייתי. אז למה זה מרואה את החזקה? זה מהווה עוד ראייה. עכשיו, כל מה שאני יכול לעשות עם זה, זה להחליט האם אני נמצא בספק או לא נמצא בספק. אם אני נמצא בספק, תלך אחרי חזקה. אם אני לא בספק, אין בעיה.
אבל כמו שאמרנו קודם, באמת רבנו תם הוא שם לב לזה, והוא באמת לא אומר זה פורך לי את הספק, אלא זה אומר לי זה מרועד.
אבל שואל על זה רב שמעון סקופ, יפה מאוד שאמרת, אבל מה ההיגיון בזה? הרי בסופו של דבר, הוספת פה עוד ראייה. מה שהראייה הזאת יכולה לעשות, זה לכל היותר להוציא אותך ממצב של ספק. אבל היא לא מוציאה אותך ממצב של ספק. אז אם אתה עדיין במצב של ספק, למה אתה לא הולך אחרי חזקה גם הייתה? אין בזה היגיון במה שרבנו תם אומר. זה מה ששאל רב שמעון סקופ. שאלה מצוינת. וזה דוחה כלומר, אני ממשיך לקרוא, וזה דוחה כלומר דמייני רק לגרוע כוח חזקת אשת איש. זה מה שנועה עכשיו רצתה להגיד. זה דוחה, כי זה לא גרוע שום כוח של חזקה, זה בכלל במישורים אחרים. חזקת דייקה ומין סבא זה ראייה, זה במישור דיני הראיות. חזקת אשת איש זה בכלל לא ראייה, זה הנחיה מה לעשות במצבי ספק. תמשיך את החזקה כמה הייתה, מה זה קשור? הם לא מדברים אחד עם השני. כן, אמנם לכאורה מוכח מכאן גם כן, דלמעני חזקה דייקה להכריע בתרי ותרי. דאם לא כן, למה לא תהיה מותרת לגמרי מכוח חזקה דדייקה, כמו דשרינה לאיך הדלייקה עדים. אף דייקה חזקת אשת איש. אבל זה ברור, זה כבר הסברנו. ברגע שיש תרי ותרי, חזקת דייקה ומין סבא מתבטלת, כי זה לא יעזור, זה לא נוסף לעוד שני עדים, זה לא מוסיף להם שום דבר. אני אגיד בקצרה, כי אנחנו כבר בסוף הזמן, אני מנסח את זה קצת אחרת מרב שמעון סקופ, כי אני חושב שהניסוח שלי יותר טוב. דיברנו באחד השיעורים הקודמים, אולי אפילו באחרון, אני כבר לא זוכר, דיברנו על השאלה האם חזקה היא מבררת או הנהגה. חזקה כמה הייתה. זוכרות את זה? בקשר לרבי ינאי, אם חזקת האם מועילה לבת או לא מועילה לבת. אז דיברנו על זה שאם פשטנו את הספק לגבי אמא של רבי ינאי, אז ממילא רבי ינאי אין לגביו שאלה. למה? כי החזקה בררה מה קרה עם אמא שלו. לעומת זאת יש ראשונים שאומרים שגם אם פשטנו את זה לגבי האמא זה לא נוגע לבן. למה? כי הם תופסים שחזקה זה כלל הנהגה ולא כלל מברר. אז לגבי האמא יש הנהגה שלהמשיך בחזקתה, לינאי אין חזקה. אז לכן אצלו לא ממשיכים את זה. בסדר? עכשיו, הסברתי שם שחזקה בכל מקרה זה לא כלל מברר. החזקה לא מבררת כלום. זה שהיא הייתה אשת איש זה אומר שהיא לא נשבטה, מה זה קשור? אלא זה הנחיה הפורמלית של ההלכה. אז מה הוויכוח בין הראשונים אם חזקה זה כלל מברר או כלל הנהגה? הוויכוח הוא בשאלה איך התורה מצווה עלינו ללכת אחרי חזקה. מה משמעות הציווי הזה? האם התורה אומרת לי תתייחס לחזקה כאילו היא מבררת? או שהתורה אומרת לי לא, החזקה לא מבררת אלא זה כלל הנהגה, מה לעשות במצבי ספק? זאת אומרת, הוויכוח הוא בשאלה החידוש של התורה שהולכים אחרי חזקה כמה הייתה, איך להבין אותו. האם זה חידוש שאומר, למרות שחזקה כמה הייתה היא לא מבררת, תתייחס אליה כחזקת ראייה, שהיא כן מבררת, או שהחידוש אומר לא, זאת לא חזקת ראייה, זאת רק הנחיה, הנהגה, מה לעשות כשאתה לא יודע מה לעשות, כשאתה בספק. יכול להיות שרבנו תם, זה מה שהוא אומר כאן. רבנו תם תפס שחזקה דמעיקרה נתפסת כחזקת ראייה. אתה צריך להתייחס לזה כאילו שיש פה ראייה. בסדר? עכשיו, אם גם חזקה דמעיקרה משחקת על המגרש הראייתי, אז אני יכול אולי להביא את מה שהוא אומר. כי אז הוא אומר, חזקת אישה דייקה ומין סבא מרועת את חזקת אשת איש, כי היא מפוגרת את הראייה שבה, כביכול, את הראייה שבה, במישור הראייתי אין לך ראיות, נשארת עם הטרי וטרי, וזה אשם תלוי. עדיין זה לא גלט. זה לא גלט, כי השאלה למה דווקא החזקה דייקה ומין סבא מרועת את החזקה והטרי וטרי לא. והטרי וטרי למה דמה טרי וטרי ספקא דרבנן, הטרי וטרי לא מרועה את החזקה, שם כן הולכים אחרי החזקה. אז למה חזקה דייקה ומין סבא לא? אז פה צריך להגיע אולי לנושא שאליו לא הגענו כשדיברנו על הטרי וטרי, מה שנועה רמזה קודם, יש דיון בשח ועוד אחרונים, האם טרי וטרי כמן דאיתה או כמן דלאיתה. יש כאלה שמבינים שאחרי שיש טרי וטרי הם מקזזים אחד את השני וזה כאילו שאין פה כלום. אם זה ככה, אז אפשר להבין אולי את רבנו תם. למרות שזה לא הפשט של הסוגיה, אבל אולי אפשר להבין ככה את רבנו תם. אני חושב שלזה אולי חותר הניסוח של רב שמעון סקופ, מה שלא קראתי, הפסקה האחרונה שלו. טוב, אנחנו עוצרים כאן. זהו, הסוגיה הזאת...
מה זה משמעות הבחנה בין חזקה דקמייטה וחזקה מיוחדת שאנחנו לא
מתחשבים? אין הבדל. לפי התפיסה הזאת, חזקה קמייטה...
אותו דבר, ואז הם יכולים להתקזז.
מה? לא הבנתי.
אז זה אותו דבר, הם יכולים להתקזז.
ולכן רבן אותם אומר שאחד מקזז את השני.
יום חמישי הבא זה היום האחרון?
לא. יש לנו עוד...
עד סוף החודש, עוד...
יש לנו עוד שבועיים, נדמה לי. זאת אומרת, יש היום... יש את חמישי הקרוב, שלישי וחמישי הבא, ועוד שלישי אחד, נדמה לי, נכון? אני צודק?
ארבעה שיעורים.
אני חושב.
חמישה לדעתי שיעורים.
רגע.
שלישי, חמישי,
יש לנו עוד שני שבועות שלמים ועוד שלישי אחד. כן, אוקיי. אז זה בעצם עוד שישה שיעורים.
חמישה.
למה? היום זה חמישי, נכון, עוד חמישה שיעורים. כן. אוקיי, בכל אופן את הסוגיה הזאת סיימנו. לזה יעדתי פעם אחת.
שבת שלום.
טוב, שבת שלום, להתראות.
תודה רבה, שבת שלום.